את הלימוד שלנו במבואות לחסידות, גם עשרת ימי תשובה, גם צום גדליה, אבל אולי אני יותר מכם הייתי צריך איזו נחיתה כזאת לתוך המיני שגרה שאלול עוד מאפשר לנו. כמו שדיברנו בשבוע שעבר על ייחוד התתאה וייחוד ההילאה, בעצם על פרשנויות של שפת אמת ובית יעקב מאישביצה, אדמו"ר זקן, זה נושא מאוד שהרבה עסקו בו, מה המשמעות של הייחוד העילה וייחוד התתאה. רבי נחמן גם עסק בזה הרבה, מי שרוצה להסתכל תורה י' א', על ההבדל בין שבת ליום חול, כי יום חול יש ייחוד התתאה. במובן מסוים יש איזו נורמטיביות. ובשבת יש איזו חריגה. נורא מוסכם. מסתבר שכל אדם בעולם, כל נפש, אני יכול להגיד שזו המצאה יהודית, המצאה ישראלית אפילו. השבת, אפשרות לעצור. ביפן ראיתי אנשים שלא עוצרים, ממש. 24/7 עובדים. היכולת הזאת לעצור במובן מסוים, היא עצמה ייחוד העילה. כאילו, היא עצמה מייצרת איזה פסק. יש מי שזיווגו ביום חול מביא רב נחמן, ויש מי שזיווגו בשבת. כאילו, מתי אני יותר אני? ואיך אני יוצר השקה עם המקום שאני פחות יודע לעבוד איתו? איך אני מאלף את הלא מוכר הזה אל ההוויה שלי? והיום, ככה זה גם סגירה, שבוע הבא בכל זאת, זה יום כיפור, עכשיו נהיה כבר לקראת נעילה. מנחה, מפטיר יונה עכשיו. אז היום חשבתי לדבר בכל זאת, על אף שחשבתי להימלט מזה, לא נמלט, על תפיסת המרכז האישיותי אצל גדולי החסידים. אתם שמים לב, אני בכוח מתמקם דווקא דור שלישי רביעי והלאה, ולא נכנס למגיד ולבעל שם טוב, זה אני מותיר לנו להמשך, וכאילו אני מרגיש יחידה בפני עצמה. במובן מסוים זה התנ"ך, אי אפשר להבין אותו, כן, לא מתעסקים בו. מהגמרא והלאה זה הדור שלישי, מור זקן, רבי נחמן, דור רביעי וכו' וכו'. מה זה להיות צדיק? כן, זה, במובן זה, הימים האלה נורא מכריחים את זה. יש וורט ששמעתי בשם הרב זילברברג, זה מגיד ירושלמי, השיחות חיזוק, אתם מכירים את הספר שלו? כן, אז הוא אמר פעם ש... בא אליו בחור ישיבה שאמר לו, אולי באלול אני מזייף. ובעצם אני זה כל השנה, ואלו זה בכוח. אז הוא אמר, מה פתאום, מין כזה חיזוק חסידי כזה. באלו זה אתה על אמץ. וכל השנה זה כל השנה. עכשיו, באמת מי זה אני? יש איזו מצוקה כזאת של מאורסים, איזו מבוכת המאורס אני קורא לה, שתמיד, אם אדם כנה, רוצה יום אחד לתפוס ארוחתו, אחר כך צריך לתפוס אותו, החבר'ה צריכים לתפוס אותו. לגלות לה מי אני באמת, כאילו, את הולכת לשים את כל הקלפים עליי, בואי אני אספר לך מי זה גיורא. בסדר? נכון, יש כאילו...
אני יכולה להתחרט.
לא, אז ברוסין זה כאילו קצת מסובך פה. כבר עשו איזה תנועה להתחייבות, לא יקרה כלום אם יבטלו. לא, לכן בחב"ד מקפידים להגיד, אין מאורסים, יש משתדחים. כאילו, התחלנו איזה תנועה וזה לא לגמרי. ואני רוצה לספר לך מי זה באמת אני. מתי אני יכול לדבר על עצמי, או איך אני יכול לדבר על עצמי כמרכז ושוליים? איך אני יכול ליצור קשר עם מישהו? יש אנשים שכל אחד מאיתנו נמנע מלהימנות על קרבתם. יש אנשים שזה אחר. אני מאוד אוהב להיות עם זה או אחר, אבל אני יודע שיש לי חבר, החבר שלמד איתנו, שלא יכול להיות איתו. הוא מקפיץ אותו, הנוכחות שלו, המימיקה, הוויברציות שלו, את נושאים. עכשיו, מה זה הדבר הזה בתוכי שלא יכול להסתדר עם הדבר הזה בתוכו? מה המרכז בתוכי? וזה שאלה מאוד קולוסלית אפילו, שאני בא לעשות איזו עבודת נפש. מי זה האני הזה? לכן כל אחד שידבר על עבודה פנימית יצטרך להגדיר איך אני יכול לדבר על מרכזים פנימיים. מה הוא המגדיר שלי? אז מבחינה זאת, שוב אנחנו נראה פה כמובן שתי תנועות נורא שונות. רבי אלימלך מליז'נסק, שאנחנו הולכים איתו, הייתי קורא לו ריאל פוליטי. כלומר, כל אדם הוא אנושי, כל אדם המרכז שלו, היכולת שלו להגדיר את עצמו, עומדת לשאלה. רק התנועה היא תנועת האנרגיה. כלומר, אין אף אחד שהוא לגמרי טוב או לגמרי רע, אין אף אחד שהוא לגמרי באמצע. כל אדם נמצא לעולם בתנועה. זה דבר שנורא הטריד אותי. נגיד פעם, לפני כמה שנים, עבר כבר זמן, היום זה לא מעסיק אותי, הטריד אותי מה רבס, על מה הם חושבים. שהוא יושב ככה, על מה הוא חושב? אה? כן, גיאור, על מה אתה חושב שאתה... אז שאלתי איזה אדמור אחד, שאז הייתי קרוב אצלו. אחד הוא הסתכל עליי בכזה מחוייך ואמר, מי אמר שהם חושבים? לא חושב. אבל בתוכי, מה המרכז שלי? מה זה שאני אומר, אני מכיר את עצמי, אני לא מכיר את עצמי, פתאום מדבר על מודעות. מי זה הבתוכי הזה שמדבר? יש רגעים שאדם מגלה בתוכו איזה מבוכה, זאת אומרת, זה אגרסיה שיוצאת. כן? אפשר לדבר אפילו על מרחבים. אדם מתנהג במעלית בשונה ממה שמתנהג בבית. מעלית כמרחב. כן, אני חושב שמישהו צריך לכתוב על זה מאמר לפחות. מעלית כמרחב לימינלי. זה לא בית, אבל זה גם לא החצר, זה בעצם מה שלוקח אותי לבית. במקומות מכובדים, אתה עולה במעלית. אפילו שאלה הלכתית, רמוי שפה שאני שאלה, האם יש איחוד במעלית? אתה נוסע 40 קומות שם, עולה. או אוטו, איזה מין מרחב זה? ודאי שבאוטו אדם נוטה יותר להיות אגרסיבי. לקלל למשל, אני סמוך ובטוח שמחצית מהאנשים שמקללים באוטו, אפילו כללה עם הידיים כזה, להוציא את זה בבית, הם הרבה יותר מינורים, הרבה יותר חביבים, אני מקווה, אבל יש לי איזה סברה כזו. נכון, כאילו בבית הוא לא מקלל את השכנים, שהזבל נפל לו, אבל באוטו, עכשיו, התירוץ, כי באוטו לא מכיר אף אחד, נוסע על הכביש המהיר או לא. אבל זה מין מרחבים שפתאום נורא מביך לחשוב. מילואים אולי. כאילו, נורא מביך, ויש איזו מבוכה לפגוש. לא מזמן פגשתי מישהו שהוא היום באמת רב שהכל שוחרים לפתחו. אבא מה, הוא היה מדריך טיולים שלי כשהייתי בכיתה ה' ו'. פתאום הוא ראה אותי בשבת, הוא היה נורא נבוך, וידעתי לה, כאילו, הוא היום מקיל קהילות, הממליך מלאכים ולא המלוכה, אסור לי לדעת שהוא בעצם היה מדריך טיולים. הוא גם לא היה בעמדה שהוא היה יכול למנף את זה, היה רגע, וראיתי שזה כל כך קשה לו, אז הייתי צריך להתעלם ממנו. הרגשתי שממש אני עושה איתו, לא, המרחב הזה פתאום שיחזיר לו, הוא השתחרר מהמדריך טיולים, הוא היום כבר הולך בחליפות. עכשיו, שהחסידות מנסה לייצר פה עולם חדש של מרכז, של חשיבות, ופתאום נדרשת לשאלה הזאת, מי זה צדיק? אז עד החסידות, זה הוגדר כמישהו שהוא כולו בזה. מה זה כולו בזה? אם אני קצת לא בזה, בסדר, אולי נתחיל מהסוף, זה פשוט מאוד, שאני הולך איתה המון שנים, תראו כאילו איך התנועה הזאת של המרכז עוברת שינוי, אבולוציה, אולי רבולוציה. פתאום אני כבר לא יודע להגדיר את עצמי. כן, זה לעולם תהיה השאלה, הנה, אני אפילו אשתף אתכם. יש איזה פרופסור גדול שפעם פקיע שמי שהוא נתן נעד לשתו בראש. אז שאל אותי מישהו, וזה היה על זה בעיתונות וכו'.
נכון.
הנה, אתה כבר מחייך.
כן, זוכר.
הנה. ואז, לא מזמן היה איזה רעיון הייתי אחראי עליו עם אותו פרופסור, ושאל אותי המראיין, האם צריך להביא את הנעל בראש הזאת ברעיון? זה המגדיר שלו? נתן לנעל בראש? נסתומר, להערכתי, חמישית מהאוכלוסייה היא נותנת לו, הוא נותן לה. עכשיו בשלב מסוים, מה לעשות? ככה זה.
מה?
פחות יותר? עולמי. עולמי. לא? זה רלוונטי? הוא החוקר הכי בכיר בתחומו. המציא תחום חדש. רלוונטי, לא רלוונטי? האם רלוונטי לי לקחת אליי את כל המקומות בתוכי שלא בא לי עליהם? רב נחמן יגיד לך, ותיקו תוכך, תעזוב, אולי זה כמו צועה, אתה נוגע בה, אתה מתחיל... כן, מישהו סיפר לי מהחבר, בדיוק בראש השנה, שהוא אמרו לו שחסידות גור זה הכי רציני. אז הוא הלך לפני 3 שנים חסידות גור. הם מתפעלים תפילת ראש השנה בשעה וחצי. שעה וחצי, שפה הכי בלוי, פחות משעתיים, לא יהין להרים את ראשו. הכי בלוי.
מה הדגן?
מה הדגן? 5 שעות, כבר עושים פה, 4. למה? אמר הרב מגור, אנחנו עושים כל כך מהר שהעץ הרע לא הצליח לטפס. לא התחלנו, כבר סיימנו. הוא אמר שהוא הגיע ב-8:45, היה בטוח שהם כבר כאילו הולכים לקידוש, אמרו לו, לא, סיימנו. ותיקין? לא, 7:30. שעה ורבע, 7:30, הם הרימו את התפילה. מה זה? כאילו, מה שהכי חזק בתוכי זה יצר הרע. אני יודע את זה. עד שהוא יתעורר אני כבר... זה נורא, נורא חד, לא? כאילו, תודעה של המתפלל. 10,000 איש מגיעים לרבי, איש בא לידו קטן ועד גדול, במקום לעשות חויזיק ולבכות ונתן את תוקף שעה רק במי יחיה ומי ימות, הם סיימו שעה רק. אז פה יש לנו מסורת שמביא בן הדור הרביעי של החסידות, רב אהרון הלוי מסטרשילה, התלמידו הגדול של אדמור זקן. הוא אומר, קיבלתי, שמעתי ממורי, זה אדמור זקן שקיבל מרבו, זה עמוד 3, ורבו מרבו, יותר עמוד אחרון, מקום אחרון, שדורות ראשונים היה כל אחד מכיר בחינתו בעבודתו, כי היה בחינת חילוק והבדל גמור נגלה מבחינתם מצד שורש נשמותיהם. אשר נשמות שהן בחינת בריאה היו מובדלים בבחינתם הבדל גמור מנשמות הנמשכים מבחינת יצירה, ונשמות שהיו בחינת בריאה היו רבנן ותלמידי הון, ונשמות שהיו בחינת יצירה היו עוסקים במסע ומתן, ונשמות הבאים מעשייה היו המאר הארץ גמורים. אבל בדורות האלו באים הנשמות מעורבים בבחינותיהם, אשר בכל בחינות נשמות יכול להיות כל האלו בערבוביה, לכן עבודתם גם כן שלא בחינת סדר. פעם היה סדר, ידעת מה אתה עושה. בסדר, סבא שלי היה מקצוע, התחיל את הקרר, גמר את הקרר עם אותו מקצוע. היום אם גמרת באותו מקצוע, יש לך בעיה. אתה מסמר בלי ראש, אתה משעמם, אתה חייב לעשות גיוון בגיל 40, גיל 55, מחליפים מקצוע. משהו אבל גם בתודעה העצמית שלי, שפעם תלמיד חכם היה מעולם הבריאה, אחר כך אחרים עסקנים היו ביצירה, המערצים גמורים היו בעשייה. יש, ראיתי גם חלוקה במקום אחר, חב"ד כותבים, רבי איזק מומיל כותב שאצילות זה תלמיד חכם כמובן, רופא בריאה, אומנים זה יצירה, ואומנים, שזה כאילו בעל מלוכה, זה לא סנדלר, עשייה. מעניין. עכשיו, פתאום העסק מתערבב, ההגדרה שלי היציבה שלי. פתאום אני לא יודע מה לעשות. כאילו, הדבר הזה, המותר האדם שלי, שזה בעצם ההגדרה שלי. אני לא כמו כולם. כולם רוצים לאכול, כולם רוצים לשתות, כולם רוצים לפרוט ולרבות כדגים. יש לי איזה משהו, בקעי הניחו לי אבותיי שאני מיוחד בזה. אבוך במה זעיר תפה. יש שאלה כזאת בגמרא שתמיד שואלים. רב שנפטר, שואלים את הבן שלו, במה אבא שלך היה מיוחד? ומה היה, מה הפרסטיז'ה שלו? מה כותבים על המצבה? כן, אז ראיתי, ליד סבא וסבתא שלי יש מישהי, וזה נורא יפה, זה בבית קברות בחיפה. אתם מכירים שם? מול הים, אין כבר למות, חיפה, שליים מבוש, עקרים. אז ליד סם סבתא שלי יש מישהי, פה נקברה חנה לשלנו, אין געגוע בעולם כמו הגעגוע למרקים שלה.
זה משהו.
טוב, אני אצלם לכם, ההזכרה של סם סבתא שלי זה בי"ח סיוון, ונפטרו 7 שנים מפרש, אבל באותו יום. זה משהו, כאילו משהו נורא נוגע ללב. יותר כנראה אישה טובה, המקפידה שהשערות לא יפלו למרק, המרקים שלה. כאילו, אבל יש פה איזה ספציפיות. מה הספציפיות שלי? נכון? מה אני יודע, מה אני שונה ממך? יש 7 מיליארד היום. מה אני בכל זאת שווה לי לקום בבוקר ולהביא לעולם. אז פעם זה היה נורא מוגדר. גם פרנסה, גם הקסטה הרוחנית, גם הקסטה המשפחתית. אני מסוים משהו מזה, מהשאריות האלה יש עדיין בחברה מסורתית. בסדר, אני מקווה לא לפגוע. גם בחברה החרדית, גם בחברה הערבית, אתה לא יכול כל כך להפר מהר את הקסטה. אתה בא לתשובה, אתה בא לתשובה. אתה הגעת מהונגריה, אתה הגעת מהונגריה, אתה לא תיקח לנו פה אוקראינית ולא פולנית. זה נורא ברור. היום זה שבחור יוצא, והוא בכלל לא מעניין אותו מאיזה עדה שנייה. זה חילוש. אני מקווה שזה לא מעניין את הבחור, מאיזה עדה הבחורה שהוא יוצא איתה.
שתיים, מתוך שלוש אנשים.
מעניין. אז אני אפשר לדבר על השליש של הנורמלי. אני לא אומר, יכול להיות שיש פערים. אבל ודאי שבחברה חרדית, כמה שחברה יותר מסורתית, ככה זה יותר סבוך. זה יותר פוגע. כן, אם אפילו היום, אם ערבי כפרי לוקח ערבייה עירונית, כבר לא מתאים. כל שהארץ יותר מסורתית. יש פה איזה בעיה. עכשיו, המרכזים האלה מתמוססים, וגם ההגדרה הרוחנית שלי, ההגדרה האישיותית שלי, פתאום יש איזה ערבוב, התלמיד חוכם, פתאום אחרי שער מגלה שהוא עם הארץ. אחרי שהוא היה חזה נעילה, אז הוא נעשה את זה יפה, כל נדרי, מגלה בנעילה שלו. הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מי נגד מי. איך עובדים עם זה? איך עובדים עם התנועה הזאת? זה שאלה, אני אומר שהיא גם שאלה יומיומית. אתה שר חשוב ופתאום אז מי הבן אדם הזה? אתה יכול להגיד שהוא מצוין, הוא מומחה בלנהל משרד, מה הוא עושה בחופש? לא יודע. אבל אני מעניין, מי זה אני? שאני נפגש.
יש אופי גם.
מה זה אופי? נגיד, יש פסיכולוגיה חברתית. הפסיכולוגים חברתיים, זה האמריקאים המציאו בשנות ה-70, אומרים, שמע, בסופו של דבר, כדי להכיר את עצמך, אתה צריך להיות בחברה שאתה לא מכיר. אתה מגיע למקור, אתה מישהו אומר לך, בוא תכיר, אתה לא מכיר אף אחד, ואז אתה נבוא. אתה לא יודע איך להתנהג. יש איזו הכנסת אורחים, כי אתה אורח. יש פה רגעי המבוכה האלה. זה אתה. זה הפסיכולוגיה החברתית, כלומר, לא המצוקות שהיה לאבא שלך, שהסבתא שלך ניצלה בשואה, והוא גדל ילדות עשוקה, ודור שני, ופיצו אותו, תפסו אותו בכל העולם, כדי שלא יהיה לו מצוקה, עזוב, לא מעניין אותנו אבא שלך, לא מעניין אותנו גם הילדות שלך, מעניין בעצם איך אתה מגיב לחברה. זו אופציה אחת, איך אני יודע מה האופי שלי, לעבוד איתו. להתכונן לחיים. בוא, אתה לא יכול להוציא ילד לעולם בלי בגרות? כל כך אנחנו מזרוחניקים נורמטיביים. לא מוצאים ילד לעולם בלי בגרות? מישהו יודע מתמטיקה. שווה בלי שתי נעלמים. אתה לא יודע, אל תצא לחיים. אתה לא יכול לצאת בלי שאתה מכיר את עצמך. אתה אדם לא מודע, אתה עושה שטויות, אתה לא יודע, אתה לא צריך דין וחשבון. אתה לא רפלקטיב. עכשיו, פה הוא מסבך לי. הוא מסבך לי, והוא, מצד שני, הוא ינסה לטעון שבאמת גם התפילה שלנו מאוד שונה. כלומר, פעם היו אנשים, אני אספר לכם פה מרב אברום, זכותו תגן עלינו, זה אף פעם לא סיפרתי פה. אחריות, נזכרתי זה רק ראש השנה. פעם אמרתי לו, תגיד רב אברום, איך זה היה להיות בעל תשובה פעם? הוא נולד ב-1910, בכל זאת יש איזה...
מי זה רב אברום?
היה ראש ישיבת מרכז הרב, אז זה כן מופלג.
מה השם המעלה שלו?
אברהם שפירא.
כן.
אז אמרתי, שמע, כשאני הייתי ילד בירושלים, נגיד ב-1915-1920, היו בעלי תשובה, הם היו תמיד מקדימה, הרב היה במזרח, הם היו במערב, תמיד היה להם תלית על הראש, וכל אלו הם היו בוכים. ואנחנו הילדים, ההורים היו מזהירים אותנו לא להתקרב אליהם. אומר, היום מה קורה? יש איזה בעל תשובה, אכל ארנבות, שתה תרנגולות, משך לחתולות, ככה הוא אומר. נשים אותו לישיבה, שיספר איזה תענוג עשה לו לאכול תרנבות. תראה מה בינכם לביני, אצלנו הזהירו אותנו מלהתקרב אליהם. היו כאילו חצי חולי נפש, בא לתשובה. סוכנים, היום הם עושים קריירה. עכשיו, כאילו, זה על הצע כזה, אבל מה השתנה פתאום בהגדרה? כלומר, אי אפשר לדבר על יציבות שאותו בירושלים ב-1916 הזהירו לא להתקרב. למה? כי אתה אמור להיות יציב והוא אדם לא יציב. פתאום פה הוא מדבר, אין יציבות, הכל בירבור. לכן גם התפילה, יגיד רבי איזיק מומל בשער שפלות והשמחה, פעם היית מתקדם התחלה עשייה פסוקת הזמרה, אחר כך אתה מתקדם ליצירה, אחר כך בריאה, אחר כך הצילות. היום גם אתה יכול להתחיל פתאום בהולדו, יש לך איזה משהו חזק, פתאום אתה קורס, פתאום אתה מאוד אוהב מישהי בזמן מסוים, פתאום זה קורס. כלומר, כל ההגדרות האישיותיות משתנות, ואיך אני עובד. כלומר, מה הוליד מה? הפסיכולוגיה הולידה את המצב, או המצב הוליד פסיכולוגיה. אבל בפועל, נדבר על מרכז אישיותי, היום זה משעמם. כן? הבוס שואל אותך ברעיון עבודה, תספר לי במה אתה לא טוב. תספר לי במה אתה חלש. עונה. זה 30 שנה האחרונה, אז פעם. מה זה במה אתה חלש? עכשיו, איך אני עובד עם זה? מה? אני כבר מאבד מרכז, זה כמו קלדוסקופ בלי נקודה שחורה. אני הופך, הופך, הופך. והם מאוד מוטרדים מזה, כן? ארוז'ינר אמר, זה מופיע בספר שנקרא כנסת ישראל. אומר שעוד 2 ו-3 דורות, קצת יידישקייט יהיה כמו לטפס על קיר זכוכית, בלי ציפורניים. אני זוכר שסיפרתי את זה, שראיתי, סיפרתי את זה לרב שגר, ועכשיו, לשמחתי, זה נכנס לספר שיצא לקוטי מוהר"ן, ממש בשבוע, שבועיים הקרובים. יצא ספר, שיעורים, 2 כרכים, שיעורים בלקוטי מוהר"ן של הרב שגר, יצא כרך ראשון ממש בקרוב. זה שיעור שהוא נותן פה, היה בין 4 ל-6 אנשים, והוא נותן כל בוקר 8:30 עד 9. זהו, וזה הקלטות, שקלוטים שנערכו בידי נתנאל לדרברג. מקסים בעיניי, ממש כאילו איזה מין חן של שיחת תלמידי חכמים, כאילו הדיבורים של הבלי לשים לב, שקמו בבוקר וכמה אנשים מפיצים פה, זה לא השיעור של יום חמישי, זה לא כן, הרב סולובייצ'יק היה בסרט ימי תשובה, היום ישיב האוניברסיטה, היום מממנים לסבא של אשתי רב פנחס פיילי זכרו לברכה, מממנים לו מטוס, היה נוסע, היה שומע את השיעור, היה שומע ביידיש, מתרגם לעברית, מפרסם בעיתון, אחר כך יצא עם זה ספר על התשובה. והיו מגיעים מאות ושומעים, והוא נותן 4 שעות, מסה של פתיחה באמצע. בוא נדבר משהו כאילו כלאחר יד כזה, הפיצוחים באוטו. אתה מעלה טרמפיסט ולך משעמם, אז אתה חייב לא להירדם, והוא גם, אלו, מקשקשים. זה שיעור לקוטי מוהר"ן, כאילו משהו כזה מאוד, התחלה כזה. ואיך מגדירים את ה... אולי גם עצם הרצון להגדיר את האישיות, זה גוף אפשר להשתחרר ממנו. אבל החסידים בתחילת המאה ה-18 שואלים את עצמם, פוגשים את המיסוס הזה ונדרשים לו. איך אני יודע? מי אני? אז רבי אלימלך אומר, הבאתי פה דרשה נורא מעניינת שלו, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. בסדר? תראו, אנחנו חושבים, זה וורטים לפרשת שבוע, אבל... ספר עמוק עמוק מאוד, עם פירוטכניקה אפילו הייתי אומרת דרשנית. הוא אומר ככה, דקדוקים מפורסמים, איך עולה על דעת שרה? אמנו תצחק על דבר השם, נוסף לזה איך עולה על דעת שתכחש שרה נגד השם? אך העניין היא לאדם שצריך להסתכל על עצמו תמיד, בכל מעשיו תנועותיו להפסק, ואז כאשר יתמיד בהסתכלותו על עצמו יראה עיניו, גם אם הוא צדיק גמור, לפעמים יעבור על מחשבתו, זה מחשבה לא טובה. כמו עוף הפורח ברגע אחד, כן המחשבה פורחת ועוברת על מחשבת הצדיק. כלומר, גם הצדיק, ואנחנו מדברים פה על מחשבה. כלומר, את רבי אלימלך, ושמנו לב לזה, עיקר מה שמעניין זה לא המעשה, המעשה הוא רק נייר לקמוס חשיפתי של המחשבה, של איפה אתה נמצא, ומה אתה תרוד. החסידים היה להם סיפור מצחיק שהבעל שם טוב פעם סיפר שהוא נתקע באיזה שבת, הוא היה צריך להיות באיזה בוסטן, הוא אמר לבוסטנאי שם שהוא ייתן לו חצי עולם הבא שלו. אמרו לו, איך אתה משחרר כל כך מהר? אז הוא אמר, מה הוא רוצה? עוד כמה צאת תפוזים, זה העולם הבא שלו, זה אני יכול לתת לו. כאילו, העולם מושגים שלך, זה בעצם גם עולם החלומות שלך, וזה עצוב במובן מסוים, שאנחנו ממשכנים את החלומות של עולם המושגים הקיים. זה כמו הייתי נותן לך זריקה, הייתי אומר, אני זריקה את החלומות, עכשיו, מה אתה רוצה יש לך? מה אתה מבקש? ככה, אבל 5 דקות ועכשיו, בלי לחשוב ובלי להתייעץ עם אשתך.
10 מיליון.
עכשיו, אבל אתה צריך להגיד מה אתה עושה איתם, לא נותנים כסף.
טלפון מהראלה.
טלפון מהראלה, הוא מושך את הזמן. בסדר, קיבלת הראלה, נו, מה עכשיו? נו, סדר את הילדים, משכנתאות וזה, עכשיו מה?
שום דבר.
פה אני... אה?
לא, לא, חסר לי משהו.
אתה לא צריך את הטלפון מהראלה.
לא, זה סתם.
קשר לבן שלך.
כן.
כאילו, מה אתה עושה עכשיו? אתה פותח גמח לזכר סבתא שלך ובאמת. נו, שואל, מה? אה?
עם שאיפות כאילו.
אני אומר, זו שאלה רצינית, מה אני רוצה? זה תרגיל. מה אני רוצה?
מה אתה עושה?
אני... מסובך. אני אבל עוד לא בשלב שלך, שאתה לא רוצה כלום.
באמת, מה רציתי?
בייביסיטר אני רוצה את זה.
טוב.
עכשיו על...
מה? משעמם לי קצת ככה? משעמם לי? כן, למה? אתה לא רוצה כלום.
לא רוצה כלום.
להפך. יש לי כל מה שאני צריך.
למה אתה קם בבוקר?
כן. מה?
למה אתה קם בבוקר?
מה להמשיך? זה סיפור אישי כאן, זה לא סיפור אישי. לא אכפת לי, אני לא מתבייש בכלום. אני אומר לך באמת באופן הכי בסיסי. כשהייתי צעיר אז רציתי את זה ורציתי את זה ולהיות הכי טוב והכי עשיר והכי מפורסם וכל מיני דברים. עכשיו יש לי עולמות אינסופיים, מי כמוך יודע איזה עולמות יש פה למשל.
אפשר לראות, זה גם כאילו לרצות.
זה עולמות... כן, אבל אני הולך בדרכי, אני הולך בזמני, אני הולך... אני לא... לא יותר מדי... אני רוצה להבין, אבל גם אני מקבל שאני לא יכול להבין כל דבר.
אפשר.
אני יכול, אני רוצה ללמוד, ואני לא יכול ללמוד כל דבר, אז אני... זה מין מצב... שאתה לא... אתה לא מקנה באף אחד. באמת, אני... זה לא מעניין להגיד, זה נשמע יותר מדי כזה...
צדיק. טוב, אבל לקח לך כמה שנים.
מה?
תרגיע אותנו.
אני בן 72. כן? לקח כמה שנים, והרבה שנים של ריצה.
אני רוצה את זה. נכון. יש לי כבר.
ממש נכון.
הרב אלביכן לא טוב הדבר, רוצה לדעת זאת שאמת איתי, השכיל מאוד להסתכל בתמידות על כל תנועותיו ויראו עיניו כי דבריי באמת. אבל מי שאינו משגיח, מסתכל על עצמו, לא ידע מזה כלל, לסבור שלא עלתה על מחשבתו מחשבה הזאת, וזהו שרה שומע. ראו שהייתה מאמנת באמת, או מאמינה, לדברי שליחות מלאך השם פתח האוהל. הייתה שומעת במדרגה הזאת שהיא פתח... האוהל העליון, שזה אשר ישמע האדם לכל דברי השם גורם לעצמו, שעושה פתח לאוהל העליון, לכנוס בו לגן עדן, וזה הצדקת של שרה אמנו באמת שהייתה מאמנת. רק מחמת שהאדם נברא בגוף גשמי, על כל פנים בלתי אפשרי שלא יבוא לו איזה נדנות מחשבה לא טובה עוברת עליו כנל, אבל תראה איזה מפוכחות. אדמור הזה כן יגיד, יש אדם שאין לו נדנות מחשבה, כלל, הוא בסיפור, הוא בזה, ליבי חלל בקרבי, לא מעניין אותו, כן, אני זוכר שהייתי בשיעור א', עשינו חקירה. שאני שם, נגיד ככה, נראה אם יש לי
פה.
נגיד שטר 200, אין לי. אבל הוא יצא, צ'ק פתוח. אז יש אחד שהוא אומר, אם אף אחד לא היה רואה, הייתי לוקח.
אה.
אה?
מי?
שטר 200, כזה אדום. או, צייר את זה יותר יפה, צ'ק פתוח. כאילו משהו ששווה לשקול את השאלה הזאת. כאילו, כמה אנשים ברור להם שאין מה לדבר? אף אחד לא רואה. זה לא. אין לו את הנדנוד הזה. אין לו אפילו נדנוד של מחשבה שהוא לוקח משהו שלו שלו. הבעיה של הלמדן שעכשיו נכנס לחקירה. אין איזה סימנים. וזה...
מה זה קשור לשרה?
עכשיו, הוא יגיע לזה שהוא ינסה לדבר על למה שרה צוחקת פתח אוהל והוא אחריו. מה זה האחוריים האלה? הנה, תראה איך הוא יסביר את זה יפה. זה פירוש הפסוקים, ותצחק שרה. פירוש שאינו שחוק ועיתול. אינה צחקה לקדוש ברוך הוא שאמר לה, תלדי בגיל 90. רק לשון שמחה, כמו שפרש רשי, כלפי אברהם, ויפול על פניו היצחק, היה שמח שנעשה לו שמחה, לבן 100 שנה יוולד. כמו הפירוש כאן, שהייתה משמחת עצמה על הנס הגדול שנעשה לאחרי בלותי, הייתה לי עדנה. בוודאי הוא אמת שאלה בן רק, ואדוני זקן, שהיה עובר על מחשבתה, המחשבה הזאת, ואדוני זקן, ודחתה המחשבה כדרך הצדיקים. כלומר, היה לה נדנות זה שהיא לא האמינה. אבל אז היא דחתה. וסברה שאין זה חטא, מאחר שאינה רוצה המחשבה הזאת. אמר השם, למה זה צחקה למור אף אמנם מלד, פירוש הגם שהייתה מאמנת באמת שתלד, אף על פי כן נחשב לצחוק ועיתו להעברת המחשבה. והיא לא על דעתה, ולא עלתה על דעתה שזה נחשב לנדנות עבירה. וחטא, מאחר שלא חששה ודחתה המחשבה. לכן ותכחש שרה למור לא צחקתי, שהייתה מתנצלת למור שלא צחקה, כי עליה. מחמת שראתה שהייתה יראה ממחשבה הזאת, ולא הייתה חוששת עליה, ודחתה אותה, וסברה שאין זה חטא, ולא נחשב לצחוק ועיתול. והיא אומר, לא כי צחקת, לא כמו שאתה סובר שאין זה חטא, אלא זה נחשב לצחוק שגם זה לא טוב לצדיק שיעבור על מחשבתו, ויפרח איזה מחשבה לא טובה. צריך לעבוד הצדיק עד שיזכך ויתאר מחשבתו בזיכוך גדול וטהור בלי שום סייג. כלומר, תמיד יש לו איזה מחשבה, והוא אחריו, לעולם יש לי מקום שאני מחובר לאחוריים, תראו איזה יופי של וורט, והוא אחריו, מי הוא? כל הפרשנים שברו את הראש, מי זה והוא אחריו? מחשביה לא לצדקה, מי חשב למי? צדקה. תמיד יש איזה מחשבה, והצדיק, גם מחשבה כזאת, צריך לאט לאט ללמוד איך הוא משקיט אותה. אבל הוא צדיק, ויש לו מחשבה. זהו שם לך את זה ממש על השולחן. או הבאתי פה עוד גדול מהדור השלישי של החסידות, מוישה חיים אפרים מסלדיקום, נכד של בעל שם טוב. ושוב, ידבר על צדיק הזה, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל. נראה שמשה אמר תוכחה זו שממנה יקחו ויבינו מוסר השכל כל ישראל, בין צדיקים, בין בינוניים, בין רשעים, וזהו אל כל ישראל, ואמר בעבר הירדן. עכשיו הוא מביא פה וורט מטאבא שלו. אדוני אבי זקני, זכרו לחיי העולם הבא, אמר, כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. היינו, מי שדומה בעיניו שדר בארץ העליונה שקרוב לקודש הבריחו, הוא דומה לו כמי שיש לו אלוהי, הוא באמת אין לו. אם אתה חושב שכבר השגת, תפסת את הנקודה, דומה כמי שיש לו אלוה, הוא מדמיין שכבר יש לו, אבל אין לו. ומי שדר בחוץ לארץ, שדומה לו, שעדיין לא נכנס בארץ העליונה, דומה כמי שאין לו אלוה, אבל באמת יש לו. פעם אמר חכם זן, קראו לו הרב אליהו קיטוב, מה שיש לי אין לי, מה שאין לי יש לי. אני חולם על הרעלה, עכשיו יש לי, אבל שיהיה לי יתחילו מריבות, מי מקבל? כן, אני רוצה שיהיה לי. בעצם מה שמכונן את הישות של הדבר שאני חושק בו זה שבעצם אין לי אותו, אבל אני רוצה אותו, ואז הוא ישנו. שיש לי, לומר עכשיו, כמה זמן אפשר ליהנות מהשבוע, חודש, חד?
הוא עושה לי רב על איזה
שהוא,
פשוט לא מעניין.
הוא לא מעניין. זה תמיד.
בא לך הרב, אומר לך, כן, אין לך זה, אבל אתה פה בארץ ישראל, ואתה נושם.
כאילו,
יש, תראה כמה השגנו, תראה איזה יופי זה.
מה עכשיו, כאילו? זה אני פה אמרתי סביב יום ירושלים, שאני מרגיש שהבעיה של, אני אנסה לדבר את זה דיבור ככה זהיר, אבל הבעיה של יהודה ושומרון שהם לקחו את החלום. אלוהים תמיד היינו עולים, אני לא, אבל אבותינו שתקלים שם בהר ציון על הכותל, וחנן פורת היה עולה, בסדר? מחרתיים זה יורצייט שלו, נזכיר אותו לטובה, היה עולה שם, רואה את העץ, כן רואה או לא רואה את האלון הבודד. עכשיו הוא הגיע, הוא באלון הבודד, הוא מצטלם, הוא ביהודה ושומרון, מה עכשיו? אתה יכול לעשות שתי תנועות, או שאתה עושה כמו משה שמיר, אתה אומר, אוקיי, חברון, אורי צבי גרינברג, הר הבית, שולט בהר, שולט אלדד, שייב, כל התנועה הזאת של... לא הגענו כלום, לא התחלנו. תכבוש את הר הבית, תכבוש את הגלעד, תכבוש את יבש, תכבוש... או כמו שאתה עושה, כמו עושה מחיזר. גם מה שיש זה לא טוב. אז החלום זה בעצם חלום הפוך. זאת אומרת, אתה מדבר איתי, לכבוש את יהודה ושומרון, אני מדבר איתך על 48 ו-47, שהחלום שלי זה להשתחרר מהם. אחר בתחי זה ימי ציקלג. פתאום יש איזו הכרה בזה, זה לא יכול לעבוד. אני כאילו לוקח את החלום הופך אותו על קרב ועל קרבו, כמו הופך חולצה. ואז, מה הדבר הכי נורא? זה שאנחנו רק ביהודה ושומרון ולא הלאה, או זה שאנחנו ביהודה ושומרון, זה הדבר הכי נורא, בגלל זה אין שלום. כמה חבריי טובים ביותר ברכו אותי ממש, פתאום גילו פנים בסוף הכל שעברנו לירושלים. או, עכשיו נוכל לבוא לבקר אתכם, בסדר? כן, ככה, למה? לא חוצים את הקו. כאילו, איך אתה הולך בתנועה כזאת? ובעל שם טוב אומר, מי שדר בחוץ לארץ, דומה לו שעדיין לא נכנע, דומה כמי שאין לו אלוה, באמת יש לו. עכשיו הנכד שלו ידבר על מה זה בעבר הירדן, בעבר הירדן של הצדיק, בעבר הירדן של הבינוני, ובעבר הירדן של הרשע. זהו בעבר הירדן. תראו שידמה לך תמיד כאילו אתה מעבר לירדן, עדיין לא נכנסת לארץ העליונה, גם שלמד הרבה, עשה מצוות הרבה, כל מקום דומה לו כאילו לא עשה. צריך לעשות כל מצווה בתחילוך, אם הוא על ידי תורה ומצוות זוכה לענווה. לא, אלא שנעשה מעין המתגבר, זוכה לדברים הרבה, אבל כן יאמר, אם עשיתי כתיקונו, איך הנווה שלי, איכן הדברים הרבה, איכן המעין המתגבר, זה כנגד זה תלמיד חכם. כן? כאילו, עד שאתה קופץ כל כך, זה קצת מזכיר את הדרך לעבודת המידות בירושלים של פעם. עכשיו נפטר רב שלמה זלמן, מצא את עצמי נוסע בקו 39 עם החתן שלו, רב זלמן יחמיה גולדברג. זה היה שנה 95, הייתי חוצפן, ואמרת לו, תגיד, איך רב שלמה זלמן יהיה רב שלמה זלמן? שהוא היה נערת. איך הוא עבד על המידות? הוא ישב ולמד, זכר, היה לו זיכרון טוב, בסדר. היה משהו, אני פגשתי כמה פעמים את רב שלמה זלמן, היה בו משהו שהוא לא היה כמו אחרים. אז הוא הסתכל עליי כאילו, מה... זאת אומרת לו, איך הוא עבד? מה היה הפרקסיס? אז אמר, בירושלים היו שני סכינים, בלשונו, גייבה וטייבה. גאווה וטייבה. אם היה לך המון המון גאווה, היו אומרים לך, רגע, אין לך קצת טייבס? יש לך. אז מה אתה קופץ? מה אתה בטוח שאתה גדול הדור? אתה, כולנו יודעים שאתה רק רוצה כסף. נכון? אל תקפוץ, אל תתגאה. ואם היה לך יותר מדי תאוות, אני אומר לך, אל תכניס לעצמך ברצינות, תכניס חולצה, יואי בקפולות. אתה עד גייבת, אתה לא היה הגיוני שאתה כל היום רץ אחרי כסף. ככה השבר שלי עבד. כאילו, אתה בטוח שלמד הרבה ספרי מוסר. היה. משהו כאילו נורא נורא פשוט ועממי אפילו. גייבה וטייבה, סכין מתחדד בערך חברתה, ככה הוא עבד. אז זה מה שאומרים לצדיק. עד שאתה חושב שאתה צדיק הרבה, מה עם מעיין המתגבר? מה עם זוכה לדברים הרבה? זה לא, לכן אל תסחף. לבינוני, הנה האדם הבינוני עושה מצוות הרבה, ואם נזדמן לו עברה חס ושלום, גם כן עושה. בסדר, אמרנו, הצדיק, אומר רבי אלימלך, יש לו יורה עבירה גם. צדיק מינורי, לפעמים זה מרגיע. שהצדיק הזה, בן אדם, רגיל. הבינוני, הוא גם עושה. כנגד זה אמר בעבר הירדן, שידמה לו בשעה שנזדמן לו עבירה שכבר עבר לארץ עליונה, התחיל לכנוס לעבודת השם, מחסה, כנס למדבר שהיא שליטת סמך מר, רחמן ליצלן, שהוא נחש, שרף והקרב, שהוא השטן ויצרה ומלך המוות, שהוא שורף האדם כמו שמתחילה בוער בו לעבור עבירה, כן אחר כך שורף אותו מן העולם, והקרב, הקרבי, שהיא השכינה, שהיא בלב אדם, וזהו במדבר. זהו נגד הבינוני. אומרים לו, רגע, נכון שאתה גם כן עושה, אבל נסים לתפוס אותו. אל תיסחף, תפוס את עצמך. לענייננו, הבינוני הזה הוא אדם רגיל, וזה חשוב לי כי אני מקדים את התפיסה של אדמור זקן, שזה אדם שלא עשה דבר רע מימיו. עכשיו, מכיוון שהזכרתי את הדגל מחנה אפרים, אני חייב להביא פסקה שאני מאוד אוהב ממנו, שזה פסקה אחת הציניות ביותר שיש לנו בעולם החסידי. הנכד של הבעל שם טוב, היה לו שני נכדים, אחד רבי ברוך מז'יבוז, שרב נחמן הרבה להתכסח איתו, דוד אחד של בעל שם טוב, השני רב מוישה חיים אפרים מסל סדילקוב, שזכה עוד להכיר את סבו הבעל שם טוב, היה בן 12 שסבו נפטר. ובעצם יש מאבק, בסדר, לרגע אני תנו לי דקה של מחקר, בין תלמידי המגיד לבין צאצאי בעל שם טוב. שמי שרוצה יעמיק בזה יראה שזה גם מתח בין רב נחמן לאחרים. אנחנו גזע בעל שם טוב, משהו מאוד מאוד פשוט בהנהגה, עממי, נורא אקסטרוברטי בעבודה. יש תיאור שמופיע בשבחי בעל שם טוב, שהמגיד בא להתפלל עם בעל שם טוב, הוא לא יכול להתפלל כי בעל שם טוב הוא כל כך אקסטטי, צועק, מתפרע, קופץ, מוחא כפיים, אז הוא הולך לחדר אחר, ואז הוא היה בחור רציני, הוא הגיע בגיל 53 רק לבעל שם טוב, הוא היה כבר למדן גדול, דרשן גדול, מקובל עצום. אז הוא אומר לו, תלמידים, אף על פי כן תפילתו של הבעל שם טוב מתקבלת, למרות שהוא עושה כל כך הרבה בלגן ונראה כמו איזה קבצן. אומר התלמיד על הרב, זה גם בסדר התפילה שלו. אבל זה שתי תנועות מאוד מאוד שונות. המגיד זה רק תלמידים שלא מוקפד, יש משהו. הבאתי כמה פעמים את מאמרי אדמור הזקן, יש לו מאמרים קצרים, אז הוא מביא שם שהמגיד היה מרחיק מאוד השחורים שקשה מאוד הגביהם. אנשים עם אמר, סליחה, בעל שם טוב היה מרחיק מאוד השחורים. שם טוב זה אדם אקסטנטי, לא רוצה מראה שחורה, דווקא המגיד. אנחנו למדנו בקונטס ההתפעלות מהאדמור האמצעי, או מאוד אוהבים את הרב שגר, הרב רייפוס, אוהבים להביא את זה הרבה, שדווקא שם, אני דקה ושפל רוח ונחה על דברי, דווקא האדם שמנעורה ויש לו את את השבירה הזו, אז הוא קשר לקבל. ועל המתח הזה בא הנכד של הבעל שם טוב ואומר, בוא נה, משתלטים על הסטארט-אפ של סבא שלי. עכשיו, אני חוזר ללמוד. בסדר, זה סתם, זה נפלט לי, הייתי חייב, זה עבירה ראשונה לכבוד השנה החדשה. ואי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, יש לומר בזה על דרך הלצה, וגם כל העניין מקודם, והיא בנוסר מקדם, והמצאו בכאן, היא שריפה לשריפה. נעשה לנו שם. לאן תורה מרמזת בכאן על קט שקרנים, ומדמים לשלומי אמוני ישראל, ובסוף אין להם קיום, והם קלים אליהם, כי שקרה לא קי. שקר לא עומד.
אוקיי.
הוא מרומז בפסוק, כי בתחילה, והיא כל הארץ שפה אחת. היו דבוקים בשכינה, גימטריה שפה. ודברים אחדים היינו מחמת שהיו דבוקים בהשם, היה ביניהם אחדות גדול, ולא היו מדברים אחד בפה אחד בלב, רק הפה והלב היה אחד בהתחלה. אבל ויהי בנוסם מקדם, קדמונו של עולם, וימצאו בקעה, טעו ונפלו בבור עמוק וחושך, ועוד להם שמרים עצמם כצדיקים, שאמרו ונלבנה לבנים, נלבוש בגדים לבנים כדמיון הצדיקים הטהורים. לאט לאט אתה רואה אותו, הוא כבר הולך לבן, נשרפה לשרפה. פעם זה היה עד הרוז'ינר, עד בעצם הדור השישי של החסידות, הרבה היה הולך בלבן, החסידים היו הולכים בלבן, לא בשחור. 160 שנה הם עשו מהפך לשחור, הרוז'ינר היה לו על זה דרושס עצומות, למה? אבל ככה היו הולכים. יש תיאורים של שלמה מימון, אתה יודע מי זה שלמה מימון? שלמה מימון היה
כתב,
חיי שלמה מימון, והוא מתאר את המגיד ממזריץ',
המנחם
חוזר עכשיו, שהולך בבגדי אטלס, בגדי אטלס לבנים, נכון, פתאום היה איזה תנועה, הלכו לשחור, אז הם כבר הולכים בלבן, נשרפה לשרפה להכות כף בהתלהבות, או כבר אדמור, הוא מוחא כפיים בתפילה, הכל כדי לעשות לנו שם כפשוטו, ונבנה לנו עיר לכבוש עיירות תחת ידם, הם משתלטים על העיירות. זה נורא נוגע ללב, כי יש לו מצוקה, הוא מכניס את זה לפסוק, הוא אומר לך, זה דרך הלצה, אבל הוא מביא משהו נורא נוקף. משתלטים לנו על העיירות. שפמתי לנו על ונה לאבן, היינו בגדי לבנים שהיו לובשים, היה להם לאבן נגף ולמכשול. החומר, השתי תיבות, חכם מופלא ורב רבנן, שהם מחזיקים הרים עצמם, היה לחומר כפשוטו, לטבוע וליפול בתוכו. ויפץ השם אותם משם, כי שם בלל היינו בעוונותינו הרבים, נתעורר על ידם קטטם, ריבה, שנאת חינם ודבלה שפתם, שאין אחד יודע מה שהשני מדבר, אבן. אבן, אבן, אבן. מה אומר לנו פה הדגל מחנה אפרים? זה לא פשוט, יש תנועה, וזאת כל אדם יודע מליבו, שברגע שיש דבר עוצמתי, יש מריבה סביר, אין דבר בחינם, זה לא עובד. רב נחמן אמר את זה מפורש, שאתם תהיו לי כיתות וכיתי כיתות. עכשיו, יכול להיות שהוא מכוון לאדמור הזקן, שבסופו של דבר פותח חסידות הגדולה ביותר באותו זמן, משתלט על העיירות, כל רוסיה הלבנה הוא משתלט, והמון המון התנגדות אנחנו מוצאים. החייר בלח, נחמדים, בעיירות, מינורי, פתאום הוא השתלט על הקולחוז שלם. יש לנו איגרת של רב אשר מסטלין, סטולין, שמתאר, ושמעתי שבפלחין הרחוקים יש להם מדינה שלמה שרק מדברים שם בעריך ועתיק. זה לא פשוט, מאיזה מקום של בעל שם טוב שעושה תרופות לאנשים ומוציא עין רעה ודיבוק, פתאום אתה מייצר תורה וספרים ויש הנהגות. כן, חבד יש להם ספר המנהגים שלהם, סידור שלהם, שירה ציצית שלהם. יש פתק שלא מזמן התגלה, רב נחמן אומר, ובסוף יהיה משיח שלהם. זה מסוכה, זה מסוכה. ככה מישהו אמר לי, בסוף יהיה משיח שלהם. הם לא חושפים את הכתב יד הזה, כי לא רוצים להעיר פה שוב מלחמת פרסלב של חבד, אבל... רגע, לאט לאט. אתה עושה קשירה שלך בציצית, אתה עושה שחיטה שלך, אתה עושה סידור שלך, אתה עושה הנגב שלך, אתה עושה תפילים שלך, ספר הלכה שלך, שולחן ערוך שלך, וואלה, מה קרה?
זה משנה הלכות.
כן, כמו כולם, מה קרה? עכשיו נראה את האדמור הזקן. האדמור הזקן במובן זה שניהם עונים לו. למה? כי הוא הספר החסידות הראשון שנכתב. וזה מי כותב? כן? אתה פוגש בן אדם, דבר נורא מופרך לכתוב ספר. זה בכלל מופרך. כן? צריך להיות לא רציני, ככה אמרתי. אם אתה רציני, אתה לא כתב ספר, למחרת הרי כל אדם שכתב משהו למחרת חושב שזה שטויות. אם לא, הוא סתם בעל גיא ועצור. כתבת משהו, אחרי שנה אתה מסתכל, דבר לך מופרך. למה לכתוב? אנשים לא היו כותבים. אחרי שהרוז'ינר נפטר, היה קאט של חסידים שהוציאו את הספר שלו, וכל חסידי הרוז'ין ראו זכינו לשם ולא קנו. אז היה אחד שאמר, טוב, נקנה, קנה את כולם, וזרק את זה לגניזה. פגשתי את הרוז'ין, מה עד עכשיו עושה לי מה? כותב עליו, פתאום זה נהיה מדע, אלול במשנת הרב שגר, מה קרה? זה הבן אדם, זה לא משנה ולא מדע ולא ספרים, שחררו את הלחץ, זה הבן אדם. כאילו, אתה מפספס משהו מאוד בלתי אמצעי, עוד בחיי האדם הזה, כי ישר אתמול אבל אמרת אחרת, אתמול אמרתי אחרת, כאילו משהו בבלתי אמצעיות מתמוסס. הרבה פעמים נושב על הרב עובדיה, אדם כזה 20 עדפים, מה אתה עושה? לא יכול לעשות כלום. כאילו החסידים בהתחלה אמרו, ובעל שם טוב מסופר בשבחי הבש שמישהו מביא לו את הספר שמשות שלו והוא אומר, אתה שינדלת, אתה שדת. לא יכול להיות, אני אומר דיבורים, אי אפשר לכתוב את זה. או המגיד שאמר לי שרוף, אי אפשר. זה משהו מאוד בלתי אמצעי. אתה חושב שכל הקשקושים שאתה מקשקש, פתאום יבוא איזה חסיד יביא לך את זה. למה לי? כאילו, תמיד ש... כאילו, יש פה איזה קומן סנס. כמו זה, כן, אדם רציני, יושב 14 שנה, הוא כותב באחת האיגרות שלו, והאמינו לי, אהובה ידידיי ורעי, שהייתי יושב י' ימים על וו יתרה או וו חסרה. לקח ברצינות את התפקיד. ספר, 14 שנה הוא לא יוצא מהחדר, כתב ספר התניה. עכשיו אל תצבעו לי על הדלת, נשבר לי לשבת עם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אתה רוצה להיות גדול? איך עם הספר הזה? תראה איך אני עבדתי. כמו מסילת ישרים, אתה רוצה להיות רמחן? אומר לך, ככה אני עבדתי, תגיע בסוף. לא נפל עליי האור מן האסתר, נכון? אז היה מגולח, רשים אותו, גם הוא מגולח, גם רווק, אמרו לא יכול להיות. אמר, תעזבו, חלף, ככה עבדתי, נקיות, פרישות, זהירות, רוח הקודש, ולא טעות, אז מה עם מגולח? יש איגרת שפה, אחד בא לבחון אותו, רב זקן, זאת אומרת, בא אצלנו אחד, פניו דומין לאחוריו. זה מופיע באיגרות רמח"ל. מה זה? בני זקן, פניו דומין לאחוריו. אחד האיטלקים שם. יוצא רבי בנימין הכהן, אז גדול המקובלים באיטליה. לכן לא יכול להיות שיש לו גילוי. אמר, הנה, תראה, ככה אני עבדתי, זה לא בטעות, זה לא צמח עליי. כן פנים, כן אחור, ככה. מי שרוצה, כך גם אתה רוח הקודש. פסילת ישרים, לך. אומר לך אדמור זקן שמע, וזה אחד הפרקים הקשים. פה פעם אמרתי לחבר'ה, אתם רוצים ללמוד חב"ד, אל תתחילו מהתג. וכן יעצתי למוישה שילת שהצליח להכניס את החב"ד לבגרות. אמרתי לו, אם אתה רוצה שיתייחסו לחב"ד כמו לגמרת, תכניס. שמע לי או לא? לא שמע, הכניס, עכשיו יש יחידה בבגרות. אם אתם רוצים לעשות יחידה מחשבת ישראל, חב"ד. זה ממש קל, אחלה קומבינה, מה? כותב יחי, עובר. תשאיר איזה חלום, כאילו.
מה הם אומרים, כאילו?
מה אתה מוכן ברסג? מאמין חיית המתים, לא מאמין. תשאיר איזה חלום, תשאיר חלום.
מה אתה
בוחן
בהיסטוריה?
מה היה, מי נגד?
תלמד א' וג' ד', שלושה חילוקים כאלה, שלושה חילוקים כאלה, תכתוב.
מה אתה לומד עכשיו?
בגרות,
זה לא זה. ובאמת אני מרגיש שמשהו בדרושים, זה כאילו להרוויח את האדמור זקן בלי הרצינות. זה דברים שהוא אמר בסעודה שלישית, הנכד שלו. צמח צדק, או אחיו, רבי יהודה לייב, כתבו את זה.
יש איזה רחמות, יש איזה
כוח בלתי מפוענח, אדיר, שיש בלקוטי תורה, תורה אור, בכלל, כל ספרי הדרשות של אדמור זקן. התניא לפעמים אני מרגיש שזה ממש הנדסי. אני התחלתי בתניא. היה לי שבירה קשה. אבל עכשיו בואו ניתן לו. זה, מה שנעשה השנה זה נלמד את המאמרים. עכשיו רציתי להנגיד בתפיסה האישיותית, לראות איך הוא תפס. מי זה הבינוני? הוא כותב לנו פרק שלם, פרק בית בתניה. הבינוני הוא שלעולם אין הרג עובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחדיר. יש עיר קטנה, אנשים במעט, כל הזמן יש מריבה. הוא מתאר את זה פרק אף בתניה. כל הזמן יש מאבק בתוך האדם, מי משתלט, מי, של מי אני? אני לוקח את ה-200 שקל האלה או לא לוקח? הסופר רגע אומר מה פתאום, העיד מה אומר, האגו מה אומר? תלמד, אומר, תשמע, מצד אחד יש יום הולדת, היום לאחותי הקטנה ואף אחד לא זוכר אותה, נשפר אותה, תן לה כרטיס עם חברה להופעה, לא מעשה טוב? אה? מי זוכר אותה? היא הגיעה אחרי 10 ילדים, לא יכולה לבחור אותה. נעזור לזקנה. כן, הוא מתלבט. יש לך... הבינוני הזה לא מתלבט. במובן זה שהוא לא עושה. היינו ששלוש לבושי נפש פה, נפש הבהמית, שהם מחשבה דיבור ומעשה, מצד הקליפה, אין גוברים בו על נפש האלוהית להתלבש בגוף, במוח, בפה ובשאר רמח איברים להחתיה מול תמם, חס ושלום. רק שלושה נבושי נפש האלוהית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות. הבן אדם לא עבר עבירה מימיו. עכשיו, מה זה לא עבר עבירה מימיו? אם הבינוני לא עבר עבירה מימיו, אנחנו רשעים, מה בדיוק אתה רוצה ממני? הצדיק לא היה לו אפילו הווה אמינה. יפה מאוד. לצדיק אין התלבטות, ליבי חלל בקרבי. אין לו נדנוד. לבינוני יש נדנוד, אבל הוא מכריע לו. בסדר, האגו שלו ככה ניתב אותו. אוקיי.
ואז הוא יכול לחזור להיות בינוני, וזה כאילו מין קפיצה כזאת בין להיות בינוני לתרשת.
לא, אבל הבינוני הזה של הדגל מחנה אפרים, שהוא נזמן לו עבירה גם כנושא, והצדיק של רבי אלימלך שגם יש לו איזה עירור שעובר בו, פה לבינוני הוא לא עשה עבירה מימיו. לא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. אחמאות ועצמות נפש אלוהית שהם 10 ברכינותיה, לא לאל לבדן המלוכה והממשלה בעיר הקטנה. יש עוד וקטורים בעיר הקטנה שלו. עד שהוא רוצה להגיד מי אני, הוא מגלה שיש בתוכו כל מיני. מצד אחד יש לו מקום מאוד מאוד טוב, לא אגואיסטי, מסור. יש פה מקום אגוצנטרי בתכלית. לפעמים זה מבוכה, אדם תופס אותו, הוא אומר רגע, נשארה חתיכה אחת, אני לוקח אותה או לא? אה? כמובן שהוא לא לוקח, פדיחה לקחת. פעם אמר מישהו שבאז יש את הפסקת חשמל וכל המזלגות. לא לוקח, מי לוקח את החסיכה האחרונה? לא תיקח אתה, לא תיקח אתה, לא נעים. אבל הוא רוצה לקחת. הבינוני הזה, כל הזמן יש לו מאבק בעיר הקטנה. הוא לא לוקח.
אני חתיתי שאני כן לוקח.
אז יצא לי. אין לו מה, לא לוקח. מה, אבל גם את ה-200 שקל? פה זה מסתבך.
לא, לא, לוקח שמיש שגה אחרונה.
כן, או גאי, יאללה, תרוויח.
בסדר, זה כאילו...
איך אומרים? בעד אל גדך?
כי אני יודע שכולם באמת רוצים לקחת.
כן, אז...
למה אתה תיקח לנו?
לא מוכן להיות גבר.
כולם משחקים, משחקים,
אתה? משחקים, לי בא אני לוקח.
אז כולם רוצים לקחת
את ה-200 שקל. אתה כבר מתחיל להסתבר.
200 שקל, אז לא הקשאתם
200 שקל? לא, ההוגה אתה מסודר, אבל 200 שקל.
מה הסיפור 200
שקל? אתה רוצה צ'ק פתוח על 20,000 שקל, אוקיי?
לא, נפלו, אתה הולך ואתה רואה פה, על יד הדלת 200 שקל נדון.
זה לא זה, תראה, אנחנו פה...
תרים אותם, שאל מיד.
אני יודע שזה יכול להרים כל יום 10 מחשבים ללכת.
אוקיי.
המחשב זה לא מזומן, אבל...
כן. אז טוב, אבל פה... אז פה אין יצר רוע, אבל בעולם יש מחשב בתחנה מרכזית.
מצאתי גם פעם, אני אם אני מצאתי פעמיים אייפון, מה? אתה לא לוקח את זה, זה לא נראה לך סביר. אתה לא בטוח של מי זה, אתה מתחיל עם אדם דנות בראש, כאילו, אתה יודע. לא שאף אחד, וזה סימנים, אז למה שהוא ייקח את זה ולא ישקר? אז אתה יכול לקחת, אבל אם זה משהו של מישהו,
לא, אבל השאלה אם יש מרחב שאני יודע שזה לא תקין ויש לי נתנות, כל אחד יכניס לעצמו לרובריקה, מה הוא רוצה? זהו, אני סיימתי עם הדוגמה. אני יודע שזה לא תקין, או על חשבון מישהו, או על חשבון הנפש האלוקית שלי, אבל אני לוקח, או אני רוצה, או אם היה אפשר. זה בינוני. הוא לא לוקח, אבל הוא לא לוקח, אבל הוא רוצה. זה אומר, לא עבר, שמתי קו שם, לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם. בנימין הוא לא נופל עולה פה מות וחבלים, לא יעבור מעולם, לא ייקח אף פעם כלום. זה ברזל, זה חינוך של גרמנים. הוא לא ייקח, לא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחת, רגע אחת כל ימיו. אחמאות ועצמות, נפש האלוהית, שהם 10 בחינותיה, לא לעין לבדן המלוכה והממשלה בעיר הקטנה. לביתים מזומנים, כמו בשל קריאת שמעות תפילה, שהיא שעת מוכין דגדלות למעלה וגם למטה, היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חבד שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולעורר אהבה כרישפש בחלל ימני שבליבו, לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. ולאחר התפילה, בהסתלקות המוכין דגדלות אינסוף, הפכנו דף. בגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרי חוזר וניאור בחלל השמאלי, הוא מתאבד, אבל תאבות עולם הזה ותענו גם. וזה מאוד הטריד את כל גדולי החסידות. מה קורה ברגע של התפילה? כלומר, בתפילה אני נכנס למצב, שזה אגב מטריד כל אדם. כן, מה קורה אחרי הפסגה? החיים מורכבים משור, וכל חברה מייצרת לעצמה פסגות. כל אנתרופולוג מתחיל, לא צריך להיות קליפורד גרץ כדי לדבר על זה. פסגות, כל דת יש לה חגים עם פסגות, כל חברה אנושית יש לה חגים עם פסגות. יש איזה עלייה, מחכים למשהו, בסדר? ואז יש יום יום אחר התפילה. איך אני עובד ביום יום עם המקומות הרוחניים שהגעתי להם בתפילה? מה אני עושה יום אחרי ראש השנה? יום אחרי כיפור? יום אחרי החתונה? לא משנה.
זה
סוכות. זה סוכות. אז יש איזה אנתרופולוג מקמבריץ', קוראים לו ליץ'. אז הוא עשה איזה מין תנועה כזאת, שלכל זמן מקודש נכנסים בהמון המון יראה, היפר נורמטיביות. בסדר? אתה אומר כל מילה בתפילת ראש השנה. התפילת לחש, הברוך אתה השם אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב, לוקח פי שלוש זמן מביום רגיל, מבשבת. למה? אתה לא מכוון כוונות הארי, אתה עכשיו לא מדלג על שום דבר במחזור, אתה בסדר, אתה באמת בסדר, אתה לא רוצה להרבב את המערכת, אתה לא יוצא באמצע, אתה לא קורא עלונים, רק קורא ספרים, אתה בסדר. עכשיו, לאט לאט, פתאום סוכות, אתה משחרר את הלחץ. כאילו יש משהו, בין אם אתה עושה שמחת בית השואבה, בין אם סתם אתה גר בחוץ, זה מופרך לגור בחוץ, נכון? סתם ילד אומר לאמא אני ישן בחוץ, כפך העולם, היא לא ניתן לו בגיל 8 לישון בחוץ ככה, אם אתה לא חבדניק אתה לא ישן בחוץ. או, יש כאלה היום רוחנים שנים, האמא, הילדים, ההורים, כולם ביחד, סקה שחד גדול. לא שמעת את זה בנימין? בוא לתקוע. כולם... יש מקום בחוץ. כאילו, יש משהו שממוסס את ההגדרות הנורא נורא ברורות. של... אני מרגיש שזה כבר ביום כיפור, לא אוכל, לא שותה משהו. ועל שמחת תורה. הכי חזק בחבד. המסודרים האלה, פתאום יש כולה. מה זה כולה? מה זה כולה? למנהג חב"ד, כל אדם, אפילו זקן שבזקנים, בן 98, צריך להיות ראשו למטה ורגליו למעלה. באיזשהו שלב בהקפות.
זה הדיבורים של אריאל, שמחת תורה שם.
כן, כן. צריך להיות הפוך, ולשתות, להשתכרים. כאילו, פתאום אני משחרר את ההיפר-נורמטיביות הזאת שהתחלתי איתה בראש השנה. כאילו, מקיבוץ קיבוץ עד איזה שחרור.
אבל השאלה אם יש אנשים נורמטיביים שעושים. לא
החברה מתקוע
שכל
השנה
עם היפרנורמטיבים ואז שמייצרת עם מים עוד טיפה היפרנורמטיבים ואז
זה
הכל קורף. לא, זה מגיע, זה לא רבה, מסתובב עם זה, בסדר עם זה, נחמד לו, אבל איזה... ולא אשתו יושבת איתו
בסוכה. אני מסכים, אני מסכים שזה הקצנה ו... אבל איך אני הולך? נכון, גם יום כיפור זה לא יום כיפור.
אפילו יום כיפור, אם היה לו משהו מאוד, כדי אם הוא לקח את זה מאוד ברצינות, הלך לאיזו ישיבה, כשסוכות הוא שוב חוזר לבית, ושוב הוא תלת, כאילו הכל נהיה שוב נורמלי.
עכשיו, אבל פה בעצם האנשים האלה באים להפוך את העולם, מור זה כן מבחינת הופך את העולם, גילה פה משהו שהוא ויתר עבורו על הכל. הוא מגלה שאחרי התפילה, כל המהפכה הזאת לא מחזיקה. כלומר, אחרי ה... אז בשביל החריגה זה לא בעיה, הנפש רוצה את החריגה, מה יעשה בשגרה? מזה הוא מוטרד. עכשיו, הוא ידבר על זה כל הזמן. אדם שאחר התפילה בעצם חוזר לשגרה, זה הבינוני. יש לו שגרה. מבחינה הזאת, לוואי בינוני זה להיות נורמלי. זורע בשעת זריעה, חורש בשעת חרישה. אף על פי כן אינו נקרא צדיק, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוהית על החושך וסכלות של הקליפה הנלחם ממילא אינו אלא בשלושה לבושים, ולא במהותה ועצמותה, על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית מהקליפה בחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו, והבינוני אחר התפילה, שאין רשפה אש, אהבה, השם בהתגלות ליבו בחלל הימני, כי מתוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוהית, ואז יכול להיות שכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי להתאבות אהבה לכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין ביתר בין באיסור חס ושלום, כאילו לא התפלל כלל, שזה לפעמים מביך אחרי יום כיפור פתאום. אמר השגר, הקידוש לבנה במוצאי יום כיפור זה היהודי. אתה רוצה לרוץ, לסתות שם את הספרינג הפרסק ולאכול כמה עוגיות, רגע, תויבי מאורות בנחת, תן איזה ריקוד. כאילו, אני יכול לתפוס את עצמי רגע. ראיתי הגדרה יפה אצל אשל, אני מצווה מהשמע אני קיים. מישהו מצווה, מישהו רוצה. כאילו מדבר על זה עכשיו בספר, אלוהים מאמין באדם, כדאי לכם לקרוא. אז הוא אומר, הכל כאילו, אני דורש מהחיים. שיהיה לי טוב, שיהיה טוב, שיהיה בית יפה, וגם מישהו דורש ממני, זה כמו להביא ילד לעולם, כאילו תביא אוכל, כאילו אני מצווה משמע אני קיים, הוא בעצם מנכיח אותי כישות קיימת ולא זכופה, פלואידית, לא נהדרת מרכז. ואותו אדם שזה מעניין איך הוא מתעקש להגדיר אותו, זה האדם שאין לו מרכז, זה הבינוני. ואני מסוים, הצדיק והרשע יש להם מרכזים, הם תשליליים אחד לשני, ויש לו מרכז בינוני, אין לו מרכז. בדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס ושלום, אלא בירורי העבירה קשים, העבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו בתורה ועבודה. עכשיו דלגו עוד למקום שוב המקווקה, והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם, וכן מדברים שמאדם לחברו מיד שעולה לו מהלב למוח איזו שינה ושנאה. זה לפעמים אדם נבוך, החבר שלו אומר, תשמע, לא הלך לי, הוא קצת שמח, הוא לא חבר טוב, חבר שם קנים בו, הוא לא חבר טוב.
הלאה, הגיע הזמן שגם לך קצת לא ילך, למה אני הרקתי דם על זה. אתה תמיד הלך לחתונה. אני די מבסוט מזה שאתה נדפקת. אתה מספר לי על התאונה שלך, ואני אומר, אוי וואי. דבר עם הסוכן ביטוח הזה, ואני מבסוט, וואלה, סנג'ר אותך עכשיו שלושה ימים, תרוץ, תלך, תריב עם סוכן הביטוח, לך תמיד הלך כלב שאני נתקעתי על ההתחלה במשחק. אה? יש דבר כזה. איך לא מגלים על זה? לעצמנו. עכשיו, זה האדם שמיד שעולה לו למוח, איזה קינה וסינה חס ושלום, איזה קינה או כעס או פידה ודומה, אני לא מקבלה, במוחו ורצונו, המוח שליט ומוח של ברוח שבלי בו לעשות איפה. הוא מפרגן, הוא אומר, בוא אני לוקח אותך לסוכן ביטוח הכי טוב. אבל יש לו קצת, הוא בחור טוב באמת. עכשיו, כל החסידים האלה מוטרדים מזה שבפועל אין מרכז. אם נלך לפי אדמור זקן, שבאמת הבינוני הזה לא יודע מי הוא, מי אני באמת. ולכן מה הדגש הגדול? אדמור זקן דבר על זה באיגרת כף ב' בתניה, תהיה קבלת עולניק. זה מאוד מוערך בחבר. תהיה מקבל עול, אומרים לך, אתה עושה. נראה לך, לא נראה לך, זה היום בעולם שלנו. לא נראה לי, לא מקבל. לא בא לי. מי זה אתה? מה זה אתה? לא מקבל, כן מקבל. מי זה בדיוק בתוכך שמקבל, שלא מקבל? עכשיו, אתמול אהבתי אותך, היום לא אוהב אותך. כל טוב, שלום, מתראה. מה זה? איך אני עובד בתוך חיים שאין בהם מרכז? אומר לך, אדמור זקן, תעשה את הדברים בקבלת עול. תיתן צדקה. לא דנים איתך כל רגע. בא לך, לא בא לך, נראה לך, הולך לעבודה, אולי הבוס מה... קבל, אה? ככה זה, לא פותח, פעם בשנה אולי תפתח, לא כל יום, כאילו, אתה מקבל את העול, זהו, אחרת אין לך סיכוי. אתה תיכנס להיפרוונטלציה פנימית שתגמור אותך. אתה מקבל את עצמך כמקבל עול. אני לא יודע מה המרכז שלי, ולכן אני נותן לרגעי הסופר אגו שלי.
מה זאת אומרת המרכז?
כלומר, מי אני באמת? מה שאני רוצה או מה שאני עושה? מה שאני רוצה, ולא יודע לספר לעצמי שזה מה שאני רוצה, כלומר, קצת מבסוט מזה שהיה לך תאונה. אתה מכיר את זה? שקיל, טוב, זה רק אני ושמואל. שקיל, יש תוכה משהו אכזרי, לא נחמד, שגם יודע לקנא יפה, וגם יודע לשנוא, וגם שמח שההוא שמצליח לא נופל. הגיע הזמן שגם אתה תראה איך החיים עובדים פה. שלא לכולם קל כמו לך, שבגיל 28 כבר מכרו חברה ב... לא, אנחנו פה עובדים קשה, בשכר של מורים, 5,000 לחודש. אז יופי שהיה לך תאונה. זה לא מה שיביא לי את הכסף שלך, אבל תראה מה זה החיים האלה. עובדים פה קשה. עכשיו, אני לגמרי עוזר לו. זה לא אחד בפה אחד בלב. אני לגמרי עוזר לו. הוא אומר לי, תשמע, נתקעתי, אני בשלוש בלילה אף אליו לכביש הערבה כדי לגבור אותו. אבל אני מבסוט. לא רק מזה שזה קרה לו ולא לי, זה קרה לו. עכשיו, אז מי זה אני? כאילו, אני מסתכל, אני בדרך חזור. מי אני באמת? זה שעזר לו, זה שקצת היה מבסוט מזה. אז זה שאלה. זה הבינוני. הוא באמת לא יכול לדעת. זה חסר סיכוי. מי הוא? לו יצויר, הצדיק יודע, אדמור זה כן די ממתן, מסתבר שיש רק אחד כזה, או כמה אקזמפלרים בודדים, עותקים מאוד נדירים שבדרך כלל שמורים בספרייה הלאומית לא רואים אותם. הרשעים כנראה שזה גם לא מאוד הרבה, אין הרבה אנשים שיוצאים לרחוב ובא להם להרוג אנשים או לגנוב. יש איזה מיעוט, רוב העולם הוא נחמד. סתם חשבתי על זה, רוב העולם היה יכול לגנוב, גם הולך לעבוד, בוא נשתלט על בנק ואז כל החיים נחיה בסיטוט. לא, אבל רוב העולם הולך לעבוד, נכון? רוצה ללכת, הוא לא מונה. עכשיו, זו שאלה יפה, האם אילה שהוא חושב שיתפסו אותו? אם באמת אתה ואני היינו יכולים לגנוב עכשיו. יכול להיות, שזה שילוב של מורה מלכות עם נורמטיביות. שואלים אותך, מה אתה עושה? מה תגיד, גנב? למה אני אומר, איך יש בו?
לא, אנשים שיכולים לגנוב בו, אנשים שיכולים לגנוב
בקטנה יכול להיות. עכשיו, אבל...
זה באמת לא שאנשים מוציאים או שבתוך התמונות כאילו...
אין סופיות.
זהו, השאלה מה בן אדם פה... אני לא בטוח בכלל. גם רואים את זה במקומות שהחברה בהם פורסת, כאילו. אנשים לא רוצים לבנות.
לא רוצים.
כאילו... במקומות שהחברה קורסת, אתה רואה את האנשים כמו שמה הם רוצים לעשות. לא מתנהגים יפה, לא הולכים לעשות. רוצים לגנות, רוצים...
אז אתה אומר כמו שי. אני לא גונב כי אני מפחד משוטר.
כן, בכל המקום שיש לך המפחות האלה, כי אני בתוך איזשהו
מצרים וזה, שעת המפחות.
הם גונבים.
דבר ראשון, כל אחד מהם
שוברים
אותם.
זה גם לא פחד כאילו שיתפסו אותי. נגיד אני רואה, אני בונה לעצמי איזה תדמית שאני רוצה עוד לראות אותי כמוה, אבל זה בגלל שהצביעו בי שככה אני צריך לעבוד. ברגע שלא, זה לא יהיה.
אבל לעולם יהיה לי איזה פער.
כמו שיש פחד. יש שוטרים במקומות האלה.
אני הרבה פעמים הייתי טרוד בשאלה, מה אומר הגנב לבן שלו שהם מפגשים בכלא? לדעתי, תמיד, תמיד יהיה את הכיוון שדפקו אותי, כי אני X והם Y, סתם תפרו לי תיק, הם קינאו בי. אבל בוא נצייר ציור. בסדר, שאדם... נו, מה אתה אומר?
לא, אבל כאילו, תסתכל על גנב שנתפס, כמו איש הייטק שפשט הרגל.
אוקיי.
זה כאילו, כי אתה... בראש של הגנב זה משהו שהוא לא לגיטימי. תסתכל עליו, איש עסקים.
איש מקצוע שנפל.
כן, נפל.
מה הוא אומר לילד שלו? ככה?
אומר, תלמוד את הראש שלי. תראה שלא יתפסו.
שלא יתפסו אותך.
תראה, אומר לו, תראה, אל תיקח הלוואה מפה, אל תיקח הלוואה מפה.
אל תעסק בשוק האפור,
זה הכל. אומר, זה בהייטק, אומר לו, תעשה ככה, אל תעשה ככה.
נראה לי שעדיין יש מקום שאדם לא רוצה שהילד לא יהיה גנב. אני הייתי חייב, למה הייתי עולה חדש והייתי במעגל הפשע, אבל אתה...
לא גנב הולך שבד זקנות ברחוב.
אלגנט.
מה
אין דווקא?
אלגנט.
מה, מאפיונרים? זה עובר בשושלת הרי.
אבל שאל אותו מה הוא באמת רוצה.
הוא לא.
הוא
לא יותר מזה, הוא
אומר... שמע!
לא זה.
שמע, זה בושה שה...
שמע, יש לי בת דודה שעובדת...
לא רוצה.
עובדת עם מבט של...
כן?
הם אנשי עסקים...
על פירון.
מה?
תכבד את זה.
הם היה סטייל
הם לא מה שהיא רוצה זה שלבת שלה יהיה בגרות ושהיא לא תיקח חתן עם טיל כתף בג'ימסי
אבל כל הלב סטייל, אנשים כמו מיידוף אנשים כאלה, אשכנזים טובים כאלה
זה לא קשור, תמיד אנשי עסקים לגיטימיים זה בדיוק העניין
אל תראו לא אנשי עסקים לגיטימיים
תמיד אומרים, אני איש עסקים לגיטימיים
אז לא אומרים, אל תראו לא אנשי עסקים לגיטימיים
זה כולם זה מה שהם אומרים, גם
אתה אומרים. תדע לך שזו סוגיה מאוד לא פשוטה. אתה מביא ילדים לעולם. שאתה יכול להגיד, אני פריק, לא מביא, רק כל היום גונב, שודד, מוכר, לוקח. מה אתה אומר אחר כך? אז אתה אומר, תמיד גנבו לי, שתו לי, אבל...
אתה אומר גם, הנה, גם הוא הדוגמה הכי טובה זה מיידוף. הוא אומר, אתם אשמים. אתם הייתם תאוותני,
חמדני. כן, הייתם הולכים איתי, זה לא
היה. ואתם הלכתם אחרי השקר שאני כאילו נתתי לכם, אבל בעצם אתם אשמים פה.
לא צודק.
נראה לך שבו אין את השניות, בתוך עצמו אין את השניות, כאילו שומר, וואלה, תכלס אני גנבתי, כאילו.
בסדר, אבל מה שהוא רוצה להראות לילדים שלו, זה לא להראות להם, אני גנבתי, זה להגיד להם, אני עושה את מה שצריך, אני משחק
בפני... אני לא משוכנע, אני לא משוכנע. נגיד, האדם באמת פגע בך, אני לא יודע אם זה קרה לך. אני לא מזמן היה לי חוויה, מישהו לפני 7 שנים מאוד פגע בי. לא על רקע אישי, סתם, לא הכנסתי איזה מאמר שלו, והוא ממש ככה קילל אותי גרוגים. לא מזמן הייתי צריך לפגוש אותו. הוא ידע מזה שאני אפגש, ואז הוא התקשר. האדם כפול ממני בגיל, כפול ממני, ודאי כפול ממני בכל דבר של העולם הזה. והיה רגע ש... בוא נע, הוא הבין שהוא צריך לבקש סליחה, אבל איך עושים את זה? הוא הבין שהוא התנהג לא בסדר. כלומר, הוא היה יכול להחליק את זה ולהעביר... אבל זה לא ככה, יש מקום ש... והסכסוך הזה בתוכי ש... שאני יודע מתי, אני מפשל. אי אפשר לעבוד על עצמי כל הזמן. יש על זה בדיחות, אבל בפועל, אני מבסוט מזה שהוא מתקשר אליי ב3 בלילה, הוא נתקע. לא רק בגלל שזהו, אלא אני מבסוט שבסוף סוף החיים מלמדים אותו משהו. המקום הזה בתוכי. וזה מביך גם. למה? מה יצא לי מזה? מה הרווחתי מזה? שום דבר. לאיפה? והבור הזה כאן אומר לך, תשמע, אין לך הגדרה עצמית, זאת ההגדרה שלך, אני אנסה לעבוד איתך. זה ספר התניה. לעומת רבי אלימלך ואחרים שאומרים, תשמע, אכן, אין לך אפשרות לעבוד, תדבק בצדיק, תן את מה שאתה יכול בתפילה. מור זה כן, ינסה כן לייצר בכוח מרכז. זה הקבלת עול שלו. איך במצב הנתון אנחנו נעבוד בעיקר על המעשה. לא נפתור את מצוקת המחשבה, אבל נעבוד שהמעשה הוא יהיה נוכח בחיים שלך. מה זה בעצם עולם אחר? ולכן הוא מדגיש את עולם המעשה, הצדקה, ולא עולם המחשבה כמו רבי אלימלך. כי הוא מדגיש את עולם המחשבה, הוא תקוע. אם באמת יבדקו אותי, יוציאו לי סיטי על המחשבות שאני מבסוט שהוא נתקע עם האוטו, אני במצב חמור. נכון? זה תמיד הפוליטיקאי שאף אחד לא שם לב והקליטו אותו, הנה הוא יפסיד את הבחירות בגלל זה. נכון? כאילו, הוא לעולם בונה את הקריירה על זה שיש דברים שהוא אומר, אבל אוף דה רקורד, זה עולם אחר. אבל יש אוף דה רקורד בתוכי כאילו, ואז מה אני עושה איתו? אדמור זקן אומר לך, נכון, זה הסיפור שלך, ולכן אני מדבר אליך. כי אין לך מרכז. בוא נדבר עכשיו. תהיה קבלת עול, תעשה מעשה. אני מוותר לך על המחשבה, אני מוותר על המגלומניה של הצדיק, ובזה הוא משחרר בעצם את כל הצדיקים, את כל הקולגות שלו, שיוצאים נגדו, רבי אלימלך, דגל מחנה אפרים, כולם, גם הקומרנה יצא נגדו. אתה לא יכול להיות צדיק. אתה יכול ללמוד לעבוד בתוך כאוס ובתוך המצב הכל כך קשה שבתוכך יש לאום מלאום יאמץ, יש התרוצצות אינסופית. תעשה את המעשה, תשחרר את המגלומניה שאתה אי שם שכינת עוזך בגובי מרומים. אתה פה ולכן תעבוד כמו שצריך, תהיה בן אדם, תיתן צדקה, זה הכל. איך?
יש שתי שאלות, שאלה כפולה ששואלים כאילו לגבי זה. א', מה הדת נותנת לי? מה החסידות נותנת לי? אם אני אלך ככה, אז אני להתווכח, ואני אלך לפני זה ככה, אז אני סתם למה צריך להיות גם יהודי, גם דתי, גם חסידי, גם כאילו, אתה יודע?
לא, אבל א', החסידות ערה לסיטואציה הזאת, שזה כבר הרבה. ב', אם נסה להציע לך הצעה, הייתי קורא לה כנה דתית, כן, איך עובדים בתוך המצב הזה? למה זה לא ליטווה? כי ליטווה כל השאלה של מרכז ושוליים לא קיימת, היא לא מעניינת אותו.
למה צריך חבד השכת המסלול העוקב של ההתבוננות?
שהוא כאילו בינוני ומעלה, בפועל.
כן,
לא. כאילו הוא יהיה מאוד מורכב, אתה רואה שככל שהרבס מתקדמים ככה הם מפחיתים את זה. עכשיו, לדבר על מרכז ושוליים מבחינה זאת זה כבר שפה חסידית. כאילו, הלמדן הוא לומד, הוא לא מוטרד ממי הוא.
לא לומד, בן אדם פשוט. עזוב, אני לא שווה כלום אם הוא לדבק. למה? כי הוא לא לומד תורה.
הוא לא נמצא בשום מודעות. החסידות מציפה את המודעות.
זה דברים שאני לא יודע באיזה עולם אתה חי, אבל בן אדם פשוט. בחברה הליטאית?
שנייה, עזוב אותי לטעים, לא יודע, כולנו פה בארץ
ישראל. משהו מעניין אותי החברה
לידי. מעניין, אבל
בן אדם, דתי פשוט, מזרוחניק, לא מזרוחניק, מזרחי שהוא לא משייך את עצמו בכלל.
מזרחי מזרוחניק פשוט. מה הוא עושה ברגע?
בכלל זה לא עניין שלו בחיים, הקהילות
ונשייך. בסדר, אבל מה הוא עושה שהוא מגלה בתוכו? והוא מגלה בתוכו. את הפער הזה.
הוא
לא
ממשיך.
ממשיך.
אני בן אדם פשוט, אני עובד פשוט, אני יודע שיש לי דברים שהם לא הכי טובים בעולם. תלך לבן אדם הזה, תגיד לו על 200 שקל. נראה לי כל בן אדם רגיל יגיד לך, כל בן אדם יגיד לך שיש לו את זה, לקחת את זה.
אז פה החסידות מנסה קצת לעבוד עם האנרגיה הזאת, נראה לי.
אבל מה האופציה? מה אתה מציע? אתה אומר להיות בן אדם פשוט, אתה לא צדיק, תבין שזה בתוכך, תעבוד רגיל.
לא, עכשיו אני מבין את השאלה. היא לא אומרת לך תהיה רגיל, היא אומרת לך תעבוד אם כן עם האנרגיות האלה, תראה איך אתה כן מצליח לדבר אותם, להעלות אותם. אז שאר החסידויות יגידו לך, תעלה את המחשבה הזרה, אדמור זקן יגיד לך, אתה לא יודע מי אתה, אז אתה לא יכול למשוך את עצמך בציצית הראש ואתה בתוך. אבל הוא כל הזמן ינסה לעבוד על מקום כזה, על מקום שבתוכי יש פער, והוא ינסה להנביע תורה רוחנית שלמה, שמבחינתי הייתי רוצה שניגע בה קצת השנה, בכל זאת 200 שנה לפטירתו השנה, כ"ד בטבת, איך כן עובדים מהמקום הלא פתיר הזה, הוא לא בא ומוכר לי. אני אגיד, זה כאילו התחושה שלי, הבעיה עם שלי קצת, עם הקוקניקים. זאת אומרת, עם הכיוון של הרב קוק.
כן.
שבאמת הכל הרמוני, באמת זה עובד. כן? כאילו, באמת אתה מוסר את הנפש. באמת, עכשיו למה זה עובד? כי הכל אחד, כל אחד, החומר והרוח, הכל עסקת חבילה. אתה באמת פרוש מהעולם. אתה לא פה. ואז באותה אנרגיה אתה משתלט על הצבא ובונה יישוב. אתה מחוץ לסיפור. כן, סיפר לי חבר שהיה עכשיו בקהילה כזאת של בוגרי ישיבות, ודיברו לפני ראש השנה מה עושים. אז אחד אמר שצריך במוסף שהחזן יתפלל יותר לאט, והשני אמר שגם בשחרים, ואז הוא אמר שמעו, אין מה לעשות, אנחנו תקועים עם התפילה והתפילה תקועה איתנו, בוא נשלים עם זה וככה נגיע. וכאילו האמירה הזאת שהיא אמרה כנה, אפשר לדון בה, אנשים לא הבינו מה הוא רוצה. זה אמור להיות הרמוני, זה הנפש שלך מתפללת, זה הרצון שלך, זה השאיפה. כאילו, מבחינה הזאת, לפעמים יש בקריאה החסידית הזאת משהו הרבה יותר ריאלי, הרבה פחות הולך בגדולות ונפלאות, מדוד, יומיומי, זה תקוע, זה נטול אפשרות להגדרה אישית. בוא נראה מה עכשיו, איך בכל זאת. אולי בשביל זה אני צריך קהילה, אני צריך חברה, ביחד איתה אני עובד. כולנו בעניינים, לבד זה באמת מסוכן, אבל אני עובד תוך איזה הקשר. כלומר, כל ההצעות החבדיות, החסידיות השונות, או התבודדוס אפילו של רב נחמן, לקום חצות ולנסוע לצדיק בראש השונה, הכל בנוי על זה שאני באמת משוכנע שאין לי בסיס. אני לא יודע מי אני. יכול להיות יום שאני למעלה למעלה, ויום שאני תקוע ולמטה ואין לי אמון בעצמי. עכשיו, מה אני עושה? בשבילי זה הצעה.
בחב"ד לא רוצים את המקום, אני כל
שאני ניסיתי רוצים... הם ידברו על זה.
נתניה, ואתה אמרת, לא, זה לא עובד, כאילו. באיזשהו מקום, בנוגע זה הוא לא רק מעצבן, כאילו. כי אנחנו, אני לפחות, אני לא יכול לדבר עליי, אני לא יכול לדבר עליי. לפעמים אני במקום שהוא מדבר עליו שהוא הרשע, לפעמים אני במקום שאני עולה, לפעמים אני במקום של הצדיק, לפעמים אין לי את התהיות האלה בכלל.
אוקיי, אז מה שהוא יגיד לך, אתה בינוני. הלפעמים הזה...
זה הלפעמים. הוא לא משחרר את
הלפעמים. הוא לא משחרר, אני מסכים, יש פה התשה. אבל דווקא לכן הוא אומר לך, תשמע, בסופו של דבר תפוס את עצמך כאיזה נרטיב אחד, שמפוצע להרבה תת נרטיבים. עכשיו בוא תעבוד, במקום להיות מתוסכל, שפתאום אתה מגלה, שרצית לקחת את ה-200 שקל האלה, לא לדבר, שלקחת. בוא נראה, מה, איך אני עובד עם הדבר הזה, עם השערות האלה? כן, זה...
אבל אפשר לקחת לי גם צעד אחד קדימה.
כלומר?
כאילו פעם אחת בא לי לקבל את המלכות שמיים, פעם אחת לא בא
לי. לא בא לי.
כן, אז כאילו...
לא, בא לך, לא בא לך אחלה, אבל כשאני מחפש בתוכי איזה מרכז.
אבל גם לגבי זה יש בשניות.
אבל הוא ינסה להגיד לי, טוב, נכון, פעם בא לי, פעם לא בא לי. איך אני יכול לא להרים ידיים בתוך בא לי, לא בא לי הזה? איך כן לייצר פה איזה תנועה? מה אני עושה? מה זה אומר? אולי הוא יגיד לי, תתמסר לבא לי הזה. ושלא בא לי, תשים. כי אתה עושה, אולי. עכשיו, לחשוב על מרחבים אחרים, בואו לרגע נשחרר עולם דתי. אדם נשוי, לא בא לו על אשתו. זה קורה. בסדר, מהשנה השישית ואילך. מה הוא עושה? יש לו רגע אחד בשנה, אל תגלה לאף אחד שלא בא לו. וכאן הוא אומר, מה אני ואת עושים ביחד? הוא לא אומר. אבל לעצמו, מה עכשיו? בסדר, אז אם הוא דוס, הוא כבר מחופה אחרי כל כך הרבה שנים, ב-20 ילדים, הוא לא יכול לזוז. מה הוא עושה? זה לא פשוט. אדם דוס, כל העולם. אתה קם והולך? פתאום אני לא מרגיש כלפייך שום דבר? מה בדיוק? אז מי זה שאתמול הרגיש? למה לא מרגיש? מה זה אומר לא מרגיש? מה אתה רוצה להרגיש? תגדיר לי מה... איך עובדים בתוך מרחב כזה?
אז זה בעצם הצעה להתמסדות, כאילו זה בדיוק כמו להיות בתוך הנישואים, או בדיוק כמו להקשיב למוסכמות חברתיות.
יכול להיות, תשמע, מה זה התמסדות? דה פקטו כל אדם מתמסד. עצם זה שהוא לא מת ברעב. כלומר, דה פקטו כן, אם אדם עשה צעד של, בוא נדבר לרגע, נעשה לך את החיים קלים, על נישואים וילדים, אלא את הילד לעולם, אתה לא יכול להגיד לו בא לי, אה? נכון? אז עצם האקט הזה,
אם אתה צדיק, אתה יכול,
אם אתה צדיק?
כן,
נקר לבנם
כאוהב, זה בדיוק
הצדיק,
הוא זה מה
שבא, היום הוא לא יכול,
נכון,
אני מרחם על הילדים שלו והתלמידים
שלו. אני מרחם על הבנים שלו והתלמידים שלו, אבל הוא לא מרחם עליהם, כי אני לא צריך והוא צדיק, בדיוק העניין.
לא, הוא עדיין אומר לאיפה הם ילכו.
הוא נותן את הילד. מה זה לאיפה הם ילכו? שכמו סיבור על את זה, בדיוק קראתי.
וזה צדיק בעיניך?
נו, שכים את זה עם המוסר. שוקר שתי ילדים שלו, נותן אותם לדוד, והולך לגור בחדר הזה שם.
שנייה, עזוב אותי עולמות אחרים 200 שנה, היום. זה עובד או לא עובד? היום, אתה קונה את זה או לא קונה? אתה הולך אחר?
כן.
אני לא הולך אחר. חלס.
אולי בגלל זה הם צדיקים.
אולי.
תלמיד לא רוצה את המשפחה של הצדיק. לא רוצה.
לא אמרתי שהתחתן עם המשפחה.
רוצים תמלוגים, רוצים שהוא יהיה איתם. הצדיק לא רוצה. לא רוצה שהוא יאכל את סעודת שבת. אני הבן שלו. לא, אין לו בנים. הבנים שלו זה התלמידים שלו. זה מה שאתה... אם אתה הולך אחרי צדיק, זה הצדיק שאתה הולך אחר. צדיק שהולך ואוכל סעודת עם המשפחה שלו ו...
בסדר, תקרא את המאמנים שלו,
אתה לא
תלך לאומן בשבילו. אוקיי, מה שאתה אומר אברהם, זה שאלה אבל על כל תנועה, באיזשהו שלב בחיים אתה מבין, זה לא פייר להגיד, שמה שלא יעשה, יש פה התמסדות. כלומר, גם חוסר ההתמסדות, להתמסד עם הלא ממוסדים. אני נדרש לשאלה, אוקיי, נגיד שהכרעתי להיות פריק, אני קרקסן ואני חי מלעשות להטוטים והתמסדתי כקרקסן שאין לו, כאילו, לעולם אני בברוך הזה, זה אחרי, זה יום אחד אתה מבין שמישהו לחץ על פליי. עכשיו מה אתה עושה? לא יעזור לי להגיד אני לא מתמסד, אני חלק מזה מחויבות, אז עזוב לי כאלה. עכשיו, למה רוב העולם עדיין, או בוא נדבר, למה אנשים רוצים להתחתן? למה המיסוד הזה עוזר לנו? מה זה נותן לך להיות מסוד כל כך הרבה שנים לשר?
אתה לא מדהים.
תחליף, כל 10 שנים, כמו...
זה כל אחד סיפור אחר.
איך?
כל בן אדם זה... יכול לראות פנים אחרות של הזוגיות, אבל אני, לפי מה שאני מבין, זה הבית ספר שלי. שם אני לא יכול לספר סיפורים. שם אני הכי אמיתי, ואם אני מנסה לחפף משהו ישר,
לא.
זה התחנכות.
אז אברהם אומר לך, זה תוקע אותך.
כי הוא עוד לא התחתן אף פעם. הוא חושב שמתחתן זה למצוא את הכי יפה ולעשות חיים וירח דבש נצחי. זה עבודה קשה. אם אתה מקבל את זה, למה אני מקבל את זה? כי כבר נפלתי פעם אחת, קיבלתי מכה בראש. נפרדתי משעה אחת, שלושה ילדים. זאת אומרת, אני יודע שאם אני רוצה להיות יותר בן אדם, אני צריך להתחנך, אני רוצה להתחנך. אני רק יכול לעשות את זה מול אישה, שהיא כל הזמן שקפת לי את עצמי. זה קשה, זה לא רק דבש. ככה אני יכול להגיד, זה סיבה שאני מחזיק. והרבה פעמים אני הייתי רוצה לתת לה בעיטה, להעיף אותה כמעט כל שבוע. אבל האמת היא שאני מבין שזה... זה מה... שבשביל שבן אדם יגיד, אני בחיים האלה מבין שאני צריך לעבוד קשה כדי לשנות את עצמי. מה לשנות? מה לשנות? את האגואיזם. ילד הוא הכי אגואיסט, נכון? ונער גם מאוד אגואיסט, הוא רק רואה את עצמו בובון כל הזמן במרכז. ואיש צעיר גם כן דואג לצרכיו המיידיים והפחות מיידיים. אבל אחרי שאתה נופל ואתה חוטף מכות, אז יש סיכוי. אנשים בדרך כלל לא מתנדבים להשתנות. נכון.
איזשהו מקום, זה לפני הפסיכולוגיה, כאילו.
מה שגיורא אומר? מה היה?
יש מדרש, ממש מדרש קולנועי הזה, כאילו, התפוס המתחל משורה, זה פשוט, הפסיכולוגיה אומרת לך, אתה חושב שאתה צריך לעבוד קשה. אני אראה לך מה אתה רוצה. אתה רוצה, אתה רוצה, אתה דיפלי, ואתה רוצה להרוג את העולם, אתה רוצה רק את עצמך. עכשיו תשחרר את זה. עכשיו, שאלה איך לשחרר. השאלה איך משחררים את זה היא לא רלוונטית. אם אתה משחרר את זה מול המטפל שלך, ולא משחרר את זה באמת בעשייה, כמו אדיפוס, זה לא משנה. אני רוצה שאומר לך, קח את המקומות האלה, שאתה לא רוצה כלום, ושאתה רוצה רק את עצמך, שחרר אותם החוצה. אם תקבור אותם מבנים, זה לא יעזור לך. זה יצא, זה יתפרץ, סתם תרוס.
אוקיי, שוב, השאלה היא, אחרי המודעות לזה, איך אני עובד? מה זה לשחרר? אני מרגיש שהמתנה שהם נותנים לי, וזה 200 שנה, זה הרבה זמן. זה איך אני עושה עם העצמי שלי שהוא לא מוגדר. כן, שלדבר היום, אתמול אהבתי אותך, היום לא, זה דיבור כנראה, שהוא דיבור חדש. א', זה מניח שיש אתמול אהבתי, שזה כבר חידוש גדול שרק התחיל מהרומנטיקה. היה מסתבר עשרות דורות של אנשים.
אבל לא היה
לשנות. לא, התחתנו, כי אותו מעמד כלכלי, זה הכל.
השאלה היא החליטו
ש... עכשיו...
אנחנו
בתוך המתחסים
או שפשוט
לא... לא, 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 חייבס. עכשיו, פתאום מישהו אומר לי, תשמע, אתה לא יכול להגדיר את עצמך. אל תיבהל. יש רגע של תהום, שגיאורי תיאר את זה יפה, כן, הוא הרבה שנים, אז יש לו מגננות. אבל כאדם נשוי צעיר, פתאום הבחורה שהתחתנת איתה לפני איקס זמן, פתאום, לא רוצה לתת ביתה, סתם אתה רוצה ללכת.
כן.
אחרי הרבה שנים זה ביתה, מהתחלת סתם ללכת. אז רגע, אני באמת בחרתי, נכון? זה לא סידרו לי שידוך כמו בחסידות רבה לך. בחרתי.
חופש מוחלט.
הכל, 3.5 מיליארד נשים, בחרתי אחת. אז מה זה עכשיו? מי זה הוא בתוכי שלא רוצה, שכן רוצה? זה תהום. במוח, אתה קורף. בלב, הלב שלך נופר. על אמת.
אני לא
תבחר,
אני לא... אם אתה בוחר, כבר הגעת למצב שבו
אתה... של הממסד. כל בחירה היא ממסד.
אני
מכיר,
אנשים כבר בוחרים.
טוב, זה קיר כבר.
לא משכן, לא. זה הסיבה שהם לא בוחרים. הם לא בוחרים, כי הם לא יודעים להגיד, זה מה שאני... הם לא יודעים להתמודד עם
מה. זה באמת מאוד קשה. אני חושב שככל שעוברים הזמנים, זה הופך להיות יותר ויותר מסובך, כי יותר ויותר יש לי פחות אפשרות להגדרה אישיותית. אני חושב, ננסה גם השנה לתפוס את האדמור הזה, כן, מהכיוונים האלה. איך בכל זאת מייצר לנו איזה מרכז, או לא הייתי אומר מרכז, אבל איך בכל זאת ללכת בעולם? בתוך הסיטואציה הזאת. אגב, לפעמים זה מדהים אותי, איזה פער של דורות. היה פה בחור, למד המון שנים בישיבה אחרת, הגיע פה לאיזה זמן קיץ, הלך לעוד שנה ישיבה אחרת, אחר כך הפסיק לשמור שבת, אמא שלו התקשרה אליי, צעקה, אמא שלו התקשרה אליי, צעקה שאני אשם. אמרתי לה, למה אני אשם? אמרה, בגללך לא שם. אמרת לה, למה? אמרה, כי אתה לא מספיק מזמין אותו אליך שבתות. אם הוא יבוא, יראה אצלך שבת, יראה כמה יפה, ישמור שבת. אמרת לה, אין לי בעיה להזמין אותו, לא נראה לי שזה מה שיגרום לשמור שבת, נזמין אותו. ואז היא אומרת לי בסוף, משפט סיום, אבל תגיד לי, למה נראה לו שיש קשר בין שמירת שבת לאמונה? אז הוא לא מאמין, אז מה? בוא שבת!
סבא שלי אמרה לי אם זה משבת משהו כזה. לוקחתי התפילה הבוקר, אז היא אמרה לי.
אז מה היא אמרה?
למרות שיש ספקות, אני ניצולת שואה, אבל זה מסגרת, זה מסורת, למסגרת הזאת יש חשיבות. אז אלוהים במקומו, צריך לקום לתפילה.
אני לא רק מנסה לטעון שהחסידות פה גילתה, יש לה איזה מפתח סמים, אבל הייתה מוכנה לדבר על זה. מי שמוכן לדבר איתי, ואנחנו גם צריך לכתוב את שלנו, כל אחד פה. מה הוא עושה עם חיים נטולי מרכז? עכשיו אני ממש מרגיש שזה פער בין דורי. להורה יש מרכז. איך כתב לי איזה רב אחד אחרי ש... כן, הוצאתי את תמרץ לבך. מה זה, אתה מדבר עצור או שוב, עייפות? יש לי בהקדמה, אני כותב שאני בשלב הפוסט אש. אני קם בבוקר, מה כתוב? לא טובה, לא מעין טובה. פלל, אף פעם לא היה לי שבר, נפילה, מה זה מדבר? אז מה, פתאום אתה מנסה לטעון שגם אלה דיברו על זה? תמיד אמרתי שהחסידים היו משוגעים, הוא אומר לי. תראה, יש כיוון כזה. אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר, שוטף כלים, נרדם. אני מרגיש שעצם היכולת לדבר על זה, או כמו המסורת הזאת של הנשמות בערבוביה, מייצר לי א' הבנה לזה אי אפשר לדבר על אורח ומתארח, ואני לרגע למעלה, לרגע למטה. רב נחמן נגיד לך, אני לרגע אלוקים, לרגע אני... תורה אין ג' הוא אומר, ברגע שאני לומד תורה, במובן מסוים אני הופך להיות אלוקים, אז ברוך הוא בא לשמוע את תורה שלי. טוב, אפשר לדבר קצת על, על כאוס בתוכי, שזה יוצר המון המון עניין, אמיתי, בלימוד הזה, לא לימוד של הכחשה או של הדחקה. אנשים האלה כנראה התמודדו עם מה ש... בשינוי ורסיות של תרבות ושל 200 שנה, שזה המון זמן. אבל זה אותו דבר. אני מאמין להם. טוב, אז איזה רשם? מה שנעשה באמת בהמשך זה נלך איתו, נראה את הדרושים שלו. תבוא בזה יום כיפור, יום רבי, לא?
נכון, זה היה שבוע אחרון לפני שמוע שתכנסים.
כן, אלא אם כן אני אתפתה ונעשה עוד קצת.